עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו.
עכשיו 17:00 בגלי צהל, שלום לכם, נמשכת ישיבת הממשלה שדנה בהמשך פתיחת המשק, בעיקר עניין המסחר על סדר היום. לתומר לוטן, ראש מטה מגן ישראל, ברור שהקצב צריך להיות מבוקר ואיתי.
ניסיון העבר הוכיח שכשרצים מהר מדי קדימה, אתה עלול לשלם על זה אחר כך בזמן יקר מאוד. גם אם צריך לחכות עוד קצת זמן, עדיף לחכות, להוריד את המספרים יותר למטה, לייצר שולי ביטחון יותר משמעותיים.
וילנסקי את ברדוגו, סיכום חדשות היום.
שלום ברדוגו.
חודש טוב וילנסקי, אנחנו בתחילת חודש אדר, שבוע טוב, חודש טוב.
חודש מיוחד.
חודש מיוחד, החודש, אתה יודע, ונהפוך הוא, שהכל יתהפך לנו בעזרת השם לטובה.
בדיוק.
תשמע, השאלה הגדולה שעומדת אחרי שמעתי את הדברים של אותן, זה האם אופנת החורף שבמחסנים, או בגדי החורף שבחנויות, זה מה שעומד כרגע מול החולים קשה, מול מספר המתים, האם הקמפיינרים של רשתות האופנה, שאני מת לדעת מהם, אני אגלה את זה, ביומיים הקרובים אני אגלה מזה, מי הקמפיינרים שלהם, מושקע פה הון עתק של כסף, ששמים את המחסנים, כן, את מחסני הבגדים שלהם והנעליים שלהם, אל מול החולים קשה, אל מול המתים. בשנה שעברה הם עשו את הטעות הגדולה ומנהלי הרשתות יצאו וקיבלו בראש פטישים 500 קילו, עכשיו הם שחקים אחרת והם מציירים לנו איזושהי מציאות אחרת. עכשיו הם משחקים אותה מבחוץ, הם למדו את לקחי העבר, אנחנו לא יודעים מהיועצים שלהם כמה הם קשורים לפוליטיקה, ואז אתה יודע, אנחנו איך נגדיר את זה? כמה אופנת החורף שווה להם.
כן. שמע ברדוגו, אני מאזין לך, יש לא מעט דברים שאנחנו לא חושבים אותו דבר, בעניין הזה אנחנו חושבים אותו דבר.
קורה.
שצריך לפתוח, אני לא טועה, נכון? מבוקר ואיתי, נכון?
אני חושב שצריך להיות סגור ולא לפתוח בכלל. החלוקים האלה של בית החולים, זו אופנה יותר קשה ממילי החורף.
עכשיו אני מנסה לפשט את זה, לא ללכת למחסנים ולוויכוחים הפולים וכל זה. אני אומר דבר נורא פשוט, חשבתי על זה הרבה בסוף שבוע הזה. הרי יש פה שתי, לא יודע איך לקרוא לזה, אסכולות, טענות. אחת שצריך, כמו שאומר תומר לוטן, לאט לאט ללמוד מהעבר, והשנייה שאומרת, לפתוח מיד, יש חיסונים, יש זה וזה. כל מה שאני אומר, אני מוכן להגיד שאני טועה, ואני מוכן להגיד שעדיף שאני אתאה, מאשר שהם יתאו. כי אם אנחנו נתאה, מקסימום יבואו, יגידו לנו, טעיתם, זה לקח עוד שבוע, עוד 10 ימים. אבל הטעות שלהם תהיה הרבה יותר קשה.
ירון, חזרתי, כן. קודם לא שמעתי כן. אותך כי נפלתי מהשידור.
אוקיי. אז, מה אז, שאמרתי, אז מה שעדיף שאנחנו נטעה, מאשר שאלה שחושבים צריך לפתוח מיד איתו. ברור. כי הטעות שלנו תהיה, אוקיי, אז אמרנו לכם, נגיד, אוקיי, טעינו, זה לקח עוד 10 ימים. אם הם יטעו, זה גל תחלואה חדש.
נכון, ופה ראיתי את שמעתי בבוקר את שרת הצימרים, שרה פרקש הכהן, קוראת לפתוח, היא הפכה להיות שאשא ביטון החדשה, ובאותה נשימה הם מדברים על סגר בפורים. תראה, דבר מדהים ראיתי גם לפני שעה, שעה וחצי, שעתיים, ראיתי שידור חי, מישיבת הממשלה, יושב שם רב השר בני גנץ, כן? רב שר, ומבקש לסגור את ההקלטות, ומדבר על כך שצריך...
הוא צודק אגב. הוא צודק. למה להקליט את זה? למה לשדר את זה? ברדוגו? שוב, ברדוגו נעלם לנו, אז יש לנו איזו בעיה טכנית עם ברדוגו. תכף נחזור אליו, נספר לכם שבמהלך המשדר הזה, עד שברדוגו יהיה איתנו, יהיו איתנו חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש יהדות התורה, יושב ראש ועדת הכספים, יהיה גם עם דוקטור גדי סגל, מנהל מחלקת קורונה בבית החולים שיבא, הוא אומר דברים מאוד מאוד מעניינים, גם בעניין החיסונים, נדבר איתו גם על היציאה מהסגר. שחר תורג'מן, נציג פורום ראשי המסחר בישראל, מהלוחמים הבולטים לצאת מהסגר יהיה איתנו, גם ענבר שעשוע נחזור אליהם על הבית לסולידריות משפחת שעשוע.
ירון, איפה נפלתי שוב פעם חזרתי?
איפה נפלת?
נפלתי בדברים של בני גן
שאני אמרתי, לא צריך להקליט אותם ולא צריך זה. בשביל מה?
אז בני גן הוציא הקלטה ישירה.
לא, הקלטה שלו זה שהקלטה שהוא מקליט לפני.
מה, זה הקלטה שלו, אדוני ראש הממשלה, הוא פתח את ישיבת כן. הממשלה, לא לפני, הוא פתח, ואנחנו שוכחים, והוא מדבר על צוק איתן, אלו, אנחנו זוכרים נכון. את דוח מבקר המדינה, על הימים לפני,
הוא דיבר על המצגת ימים, שפורסמו מפני,
הוא דיבר על הישיבות. המצגת, ואני מדבר על נאום הקלניות, ואני מדבר על, אתה יודע, קודם שאתה תיטול קיסה מעיני אחרים, תול קורה ענקית בעניין המימד החמישי, בני גנץ יוצר לנו מציאות שכל כולה פוליטיקה, גם הקריאה שלו היום, לפתוח את המסחר ומיד לסגור אותו בפורים, זה מהלך פוליטי, אני בעד לעשות סגר כולל, אבל מה, נפתח היום, ואז בפורים נסגור בגלל שזה החרדים, כי יועצי התקשורת שלך אומרים את זה? מה, בוא, תנתח לי ירון בבקשה, מה אתה למד מפתיחת המסחר עכשיו והסגירה בפורים?
אני לא מוצא היגיון, אני אומר לך, אני לא מוצא היגיון, אבל אני לא חושב כמוך, אני לא חושב כמוך, לא, אני אגיד לך, אני לא חושב כמוך שזה בא ממקום של בכוונה עניין פוליטי, אני חושב שזה טעות. ומותר לטעות ומותר שיהיה ויכוח.
ירון, כשמישהו אומר לך שהרצפה, אתה יודע, אתה שיקור או לא זה, בפעם השלישית, בפעם הראשונה יכולתי להסכים איתך, בפעם השנייה, עכשיו זה ברור.
למה זה ברור עכשיו? הם עדיין חוזרים על אותם טענות.
תראה, בהתחלה הם לא הסכימו עם יועצים, והם הביאו יועצים חיצוניים, קיבלו בראש. לאחר מכן, בא אליהם, מי פוליטי? פרופסור א' שאומר שצריך להיזהר מפתיחה לא אחראית שתבואי לעלייה בתחלואה, שהוא מדבר על השפעת הסגר על הנתון של מספר המאומתים עכשיו קיימים. גנץ בעיניי מקשיב לעניינים האלה, הטעויות שלו בעיניי עולות בחיי אדם. גנץ מאבד לחלוטין את כוכב הצפון שלו. היום כל הזמן צעקו לנו ניו זילנד, ניו זילנד, ראיתי ביום שישי את המשרוקית בגלובס, הסבירו כמה ישראל היא לא
עיר. שלושה מאומתים עשו סגר.
שלושה מאומתים סגרו עיר ענקית עם מיליוני תושבים. עכשיו, כשאתה מסתכל על בני גנץ, אתה מסתכל על שרת הצימרים, אתה אומר, תקשיבו טוב, מי אתם שאתם אומרים את זה? על סמך מה אתם מסתמכים? על סמך פרופסור אש? רגע, נתניהו בהתחלה הם אמרו, עשה את זה בגלל המשפט. אז אוקיי, אין משפט, נכון? אין משפט, נגמר, נכון? ואז עכשיו מה אומרים? כי הוא מנסה לקדם את המקורבים שלו, כאילו נתניהו רוצה סגר, כי המקורבים שלו, האלה מהקריונים...
להמשיך לדבר, עוד מה תהיה פה מוריין, נדבר גם על זה. עוד משפט אחד.
אחרי שנתניהו, אני לא יודע מה הוא מרוויח מסגר, ואני חושב שהוא לא מרוויח...
הוא לא מרוויח כלום. הוא לא מרוויח כלום.
אני חושב שבני גנץ מתנקם בציבור שמאס בו, ובעצם יוצר פה רווח והפסד מול הציבור.
היום ביומן הצהריים דיבר דובר צה"ל, עדי זילברמן, הוא אומר דברים מאוד מעניינים, בעקבות מה שקרה בבסיס נבטים.
הייתי בהלם ששמעתי את הרעיון הזה.
מקימים, שמע, מקימים פלוגה מיוחדת. הנה, הוא מסביר.
היה לנו באמת רצף של אירועים שהוא רצף לא טוב, בעיקר בבסיסי הדרום. הרמטכ"ל עוסק בעניין הזה אישית כבר מספר שנים. אנחנו מקימים ביחד פלוגה ספציפית, שהיא תהיה פלוגה לתגבור המרחב הדרומי, ויהיו לה סמכויות שיטור, ולמעשה יהיה שילוב של הצבא והמשטרה.
ממה היית בהלם? זה בדיוק מה שאתה אומר, הרבה זמן. אתה זוכר מה אתה אומר? ברדוגו? שוב ברדוגו נעלם, במשך זמן, הרבה זמן הוא אומר על זה שצריך לכבוש את הנגב, אז נראה לי שזה ככה. עוד עניין אחד עד שברדוגו יחזור אלינו, בקיץ יורו, ונדבר על זה גם בהמשך עם אורח שלנו, בודקים אפשרות, בגלל שכאן עד אז החיסונים ייכנסו לתוקף, וההתמודדות שלנו טובה יותר עם הקורונה מאשר באירופה, שישחקו כאן, אצלנו באצטדיונים, משחקים של ליגת האלופות, והיורו שצפו להיות בקיץ, ליל אריה, עם הדיווח.
יושב ראש ההתאחדות אורן חסון שוחח עם נשיא וויפה אלכסנדר צ'פרין על האפשרות להרח חלק מהמשחקים אם התחלואה באירופה לא תאפשר בחודשים מיוני קיום משחקים בנוכחות קהל. צ'פרין הביע הערכה גדולה לאופן שישראל מתמודדת עם הקורונה כמו גם לקצב ההתחסנות, ואמר כי אם לא יחול שינוי חיובי ביבשת בחודשים הקרובים, האפשרות בשלב זה לקיום משחקים במסגרת ליגת האלופות והליגה האירופית באצטדיונים הגדולים בישראל תילקח בחשבון.
ירון חזר. ברדוגו איתנו, כן, אוקיי. כן, אז בואו נחזור, תשמע, אדי זילברמן, אתה אומר המון שנים, צריך לכבוש את הנגב, נכון?
נכון,
אני אומר... נו, אז הנה.
אז תקשיב, קודם אתה מופתע. כל, אני מאוד התביישתי שדובר צהל אמר שהרמטכ"ל עוסק בזה מספר שנים. באמת, אם רמטכ"ל עוסק בזה מספר שנים, וזו התוצאה שגונבים לנו באופן גלוי ולאור יום, אז אני מתבייש ברמטכ"ל, מוטב אדוני הדובר, שלא תגיש את זה. כן, לא תגיד את זה. לכבוש את הנגב. כן, אנחנו צריכים לכבוש את הנגב, גונבים תחמושת, ציוד ממחנות צהל. בתוך ישראל, צהל נאלץ למגן את עצמו לדעת. צריך פלוגה אתה רוצה להקים? צריך להקים גדוד שלם, זו סכנה ביטחונית. עכשיו, אני אגיד לך משהו, ירון. שמעת על מעצרים? הרמטכ"ל עוסק בזה שנים. שמעת על מעצרים? על העמדה לדין של גנבים? מישהו נכנס לכלא? זו בעיה של התביעה הכללית במדינת ישראל. נכון, אתה תגיד לי עוד פעם, אני אובססיבי על העניין? לא אובססיבי. זה התביעה הכללית. התביעה הכללית עוסקת בדברים אחרים, ושוב, היא מה שנקרא, יש אוזלת יד מהשין גימל בצהל ועד החברים בסלח הדין. כן, גם היועץ המשפטי למנדלבליט, יש פה משמעות מאוד גדולה. אף אחד לא נכנס לקצה ואף אחד לא עוצרים את הגנבים.
אלה הדברים, משהו על הכדורגל לפני שעוברים לדיווחים, שמענו את הדברים של ליאל אריה, תשמע.
קנית כרטיסים ליורו 2000, ירון, איזה משחק אתה הולך, הולנד, גרמניה, איזה משחק? עזוב אותך משטויות, נו.
לא יקרה, אתה אומר.
עזוב אותך יחסי ציבור, בייבי. אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו, זה נשמע לי טוב, כי זה נותן פרספקטיבה עצומה לאירועים באירופה.
על החיסונים,
זהו, הפרספקטיבה. אתה יודע, בכל השבת האחרונה דיברתי עם חברים בגרמניה, באיטליה, ביוון, בגיאורגיה, הם פשוט בטירוף עלינו.
נכון.
בטירוף שאנחנו לא הולכים להתחסד. הם אומרים לי את זה, גם אתה שומע, נכון?
בטח, מה?
הם אומרים שהחברים ה...
כולם רוצים לעלות על מטוס עם היד שער.
רק אחד היה גוי, רק אחד מגרמניה היה גוי, כאילו לא יהודי, וכל השאר יהודים הם אומרים, שמע, זה אנטישמיות. אתה לא יודע, הם אומרים שזאת השיחה שלהם בכל מקום שהם מתכנסים, שהיהודים יש להם את החיסונים, והם לא רוצים להתחסן.
וואו. טוב, בוא נתחיל, נשמע כמה דיווחים ואז הרעיונות.
וילנסקי את ברדוגו.
ועדת השרים לקורונה דנה בשעה זו על השלב השני בהקלות במשק ועל פתיחת המסחר. ממונה הקורונה, פרופסור נחמן אש, אמר לפני זמן קצר, צריך להיזהר מפתיחה לא אחראית שתביא לעלייה בתחלואה. מצטרפת אלינו כתבתנו המדינית מוריה אסרף וולברג. שלום מוריה.
שלום לכם, ערב טוב. אז ממש רק לפני זמן קצר התחילו השרים לדון בסוגיה המרכזית של הדיון הזה, שזה בעצם מתי ייפתח המסחר, מתי יתחיל השלב השני של ההקלות במשק. ממה שזה נראה כרגע בתוך הדיון, זה מסתמן לקראת דיון נוסף שיערך מחר. אין עדיין החלטה, ראש הממשלה אומר לפני זמן קצר שבשש יש לו איזושהי פגישה מדינית והוא יצטרך לסיים ולנעול את הדיון, ולכן הוא כבר מעכשיו קובע מועד נוסף לדיון נוסף שיערך מחר. נזכיר שמשרד הבריאות רוצה להוביל את הפתיחה הזו, להוביל את פתיחת המסחר רק בעוד שבוע וחצי ביום שלישי הבא. מנגד, בכחול לבן דורשים לאפשר פתיחה מיידית באמצעות התו הירוק של המסחר, של כל המסחר, של חנויות הרחוב, של הקניונים. אז לא בטוח בכלל שתהיה הכרעה סופית היום. ורק המילה האחרונה לגבי חג הפורים, הפרויקטור נחמן אש מתייחס לסוגיה הזו במהלך הדיון, ואומר לשרים שעדיין אין החלטה אם הם ייצאו רק באיזושהי הדרכה או הסברה לציבור של מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות, או שמה באמת ינקטו בצעדים ממשיים יותר, כמו למשל עוצר לילה, לגבי זה אין עדיין החלטה.
מוריה, איך מסבירים את פתיחת המסחר, הדרישה לפתוח את המסחר מחד, ומיד לסגור אותו בסגר טוטלי בפורים, זה רק נגד החרדים או נגד גם בעלי המסיבות האחרים, או נגיד בתי מלון, הסגר, מה יכלול? מה יכלול הסגר בפורים?
אני שומעת כל מילה בישיבה הזו פחות או יותר, אף אחד לא דיבר על פורים בהקשר של חרדים, הפוך, דיברו על מסיבות, דיברו על...
אז בשביל מה לפתוח עם לסגור? בשביל מה לפתוח ולסגור?
זה בדיוק השאלה של כחול לבן, למה לפתוח בעוד שבוע וחצי, יום לפני פורים, בואו נפתח עכשיו, נאפשר למי שיתחסן ולמחלימים,
אבל עכשיו, עוד יותר גרוע,
ונחליט מה עושים בפורים, אבל צריך להבהיר,
רק רגע,
אז אומר, אין עדיין החלטה לגבי מה יקרה בפורים, כן.
רגע, אז אומר,
בפורים, ברדוגו, בפורים יחזירו את כולם לבתים, ולהגידו להם תהיו זה.
תהיו בסגר, השפעת הסגר על הנתון, על נתון המספר המאומתים הוא כזה גבוה, זה ייקח עוד שבועיים, זה בדיוק מהיום לפורים, שם תהיה תחלואה הכי גדולה, לא מבין את זה, כאילו
לפתוח מה זה סגר. והעיקר שעדיין בונים על הסברה והדרכה, ושאנשים יישמעו בפורים להסברה והדרכה.
ותזכור דבר אחד, זה הכל קשור למצב המחסנים של רשתות האופנה,
נודה למוריה, כן, תודה מוריה, המשיכי להתקן אותנו. ידיעה מעניינת, השליח הקטרי לרצועת עזה, מוחמד אלעמדי, הודיע היום על עסקה לשדרוג משק החשמל ברצועה בשיתוף חברת דלק ושורה של גורמים בינלאומיים. עם הפרטים על כך כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, שלום ג'קי.
שלום, ערב טוב גם לכם. על פי ההודעה של מוחמד אלעמדי, צינורות חדשים שיונחו יזרימו גז מישראל ישירות לתחנות הכוח במרכז הרצועה. את הנחת הצינור בשטח ישראל וברצועה יממנו במשותף האיחוד האירופי, שיתרום 5 מיליון דולר, וממשלת קטר. לדבריו של השליח הקטרי, המיזם הזה יכפיל את כמות הייצור הנוכחית של חשמל ברצועה ויעמיד אותה על 400 מגוואט. לעומת זאת, הוא מוזיל את הייצור באופן משמעותי. היום הרשות וקטר במשותף מממנות את החשמל בעזה ב-22 מיליון דולר. אחרי שדרוג משק החשמל לפי התוכנית הזאת, תעמוד העלות על 15-16 מיליון דולר בלבד, ובכך יבוא גם פתרון לבעיית החשמל ברצועה. התוכנית הושגה במגעים עם מערכת הביטחון בישראל ובאישור הצמרת הישראלית, ושותפים לה גם ממשלת הולנד, ממשלת צרפת, האום והאיחוד האירופי. היישום של ההסכם דורש המרה של תחנת הכוח ברצועה לחזו שתפעל באמצעות גז בלבד, ולדברי השליח הקטרי שמדבר היום מרצועת עזה, מרגע שהתוכנית תצא לדרך יחלפו 2.5 לכל היותר עד שהיא תפעל.
מעניין, תודה ג'קי.
מאוד.
37 ימים לבחירות, ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת את לוח הדיונים בדבר פסילת המועמדים והרשימות. כתבנו בכנסת יניר קוזין, שלום יניר.
שלום ירון ויעקב, כן, אז הדיונים שאנחנו מכירים על פסילת מועמדים ורשימות, הם יתקיימו ביום רביעי, יתחילו בשעה 8:30. שימו לב לרשימה, אין הרבה, ושימו לב רק מי מגיש אותה. אז עוצמה יהודית מגישה בקשה לפסילת הרשימה המשותפת, עוצמה יהודית מגישה בקשה לפסילת אבתיסאם מראענה מנוחין, מועמדת מספר 7 במפלגת העבודה, אליה מצטרף גם עוזיה סגל, הוא ממפלגת העבודה, גם הוא נגד אבתיסאם, ועוצמה יהודית מגישה בקשת פסילה נגד רע"מ. אלה כל הפסילות, בסך הכל 3 דיונים שכולם מגישה עוצמה יהודית נגד מפלגות אחרות. זה שונה ממה שאנחנו רואים בשנים אחרות, כאשר מגישים גם בקשות פסילה על עוצמה יהודית.
כי מכירים את התוצאה, יניר, מכירים כבר שבית המשפט העליון והוועדת הבחירות, יש שם את הפסיקה, אני חושב שיעבור, צריכה לעבור איזה קדנציה אחת שיעשו שם שינויים כדי לשנות את זה, מבינים לאיפה בית המשפט הולך,
כן, אז
לא מבזבזים אנרגיה.
למי שלא מבין, אז ועדת הבחירות המרכזית היא פוסלת, ואחר כך זה מגיע, כמו שאתה אומר יעקב, אל בגץ, וראינו שבגץ הופך לא פעם ולא פעמיים את ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית. אגב, זה קרה גם לגבי איתמר בן גביר, אז יכול להיות שבגלל זה גם לא הגישו בקשה לא לפסול אותו ולא את עוצמה יהודית, זה היה עם הרשימה המשותפת, ובכל זאת הוגשה בקשה. אלה הדיונים, זה כמובן לצד העניינים הפוליטיים. צריך לומר שהבקשה לפסול את אבתיסאם, הרבה מאוד חברים בוועדת הבחירות המרכזית, 17 אם אינני טועה, תומכים בהצעה הזאת, גם בישראל ביתנו, גם בתקווה חדשה, גם בליכוד, ובעוד ועוד מקומות, וזה מעניין לראות כיצד הבקשה הזאת תתגלגל, ואם היא תגיע בסופו של דבר לבגץ, אם ועדת הבחירות המרכזית תבחר לפסול אותה, מה יאמרו בבגץ לגבי העניינים שלה, כמובן עם אמירות שלה מהעבר.
יניר, קצת על מה שקורה במערכת הבחירות, על הפתאום קטטה המונית בין שר שפותח בממש, איך אומרים, במקל, בסרגל, מה שבא ליד, על נפתלי כן. בנט. קטטה, כמו שהיינו ילדים, הוא לא רואה, זאת אומרת, זה משחק שאנחנו לא מכירים, קטטה כזו.
נכון, זה משולש מעניין, גדעון סער, נפתלי בנט ויאיר לפיד. אתמול גדעון סער, כזכור, שם את התמונה שלו, הקרין אותה על מצודת זאב, לא הוא המרכז של הליכוד הארצי, שם רואים אותו באמצע ואת לפיד ואת בנט מאחוריו, כאשר בעצם סער מכוון את מירב האש שלו לנפתלי בנט, שלא החליט עדיין אם הוא אומר שהוא בעד נתניהו או נגד נתניהו, הוא הולך על החבל. עם יאיר לפיד מהצד הזה ששותק...
למה הוא צריך להגיד אולי... לשיטתו של גדעון סער? למה הוא צריך להגיד לו? כי גדעון סער מכוון את השאלה לכן נתניהו, לא נתניהו, ושם הוא משחק על המגרש. למה שבנט לא ישחק על המשחק שמבחן התפקוד בעת משבר? סער שבעצם לא... כן, שר שבעצם לא תפקד בכל משבר הקורונה, לעומת נפתלי בנט, אם הוא עושה את כל התיאור הזה, בצוק איתן, אם הזכיר את זה, גנץ היום, היה שר בממשלה, גדעון שר, היה בכיפאון מוחלט, או בנט שנלחם בקבינט על מנהרות הטרור. בוא נגיד ככה, במבחן השאלה של מי מנהיג, נתניהו אומר, נפתלי בנט נותן בראש, בלי לעצור, במקל בסרגל, מה שבא ליד, לגדעון סער, איך אומרים?
אבל מה שגדעון סער רוצה, הנה, כתבתי לך בדיוק באיך אומרים, אתה תגיד אותו, אבל רק רוצה להגיד, שגדעון סער מנסה לקבע איזושהי תמונה בראש שלנו, שהוא נמצא במרכז, שהוא זה שיכול בעיקר להרכיב את הקואליציה של היום של אחרי, כי הוא מדבר עם החרדים, הוא מדבר עם מפלגות, וזה הניסיון שלו, כמובן גם משוחת בנט לתוך...
בוא נגיד ככה, ככל שעובר הזמן, ואני מסתכל על סקרי עומק, מה שנקרא...
יש משהו שונה ברדוגו בסקרי העומק מהסקרים שאנחנו רואים, כן?
בהחלט, יש מגמת התרסקות של גדעון סער, הוא מאבד הרבה יותר מאשר נתפס בסקרים החיצוניים, שאתה יודע שאני לא כל כך מאמין להם, של הטלוויזיה, הוא מאבד הרבה מאוד, הוא נתפס שם כתקווה חדשה נתפסת, אני אגיד לך בתוך הקבוצות מיקוד שאני רואה.
זה סקרי עומק אובייקטיביים ברדוגו?
סקרי עומק של שלוש מפלגות, לכן אני עושה את ההשוואה, okay, ואני okay. אני גם דוחף שם את השאלות שאני רוצה. תקווה חדשה נתפסת כמפלגה של כפויי טובה, דני דיין עשה להם שירות גרוע מאוד, מחנה פליטים של מפלגה, ושים לב, התדמית הזו של פקיד לגדעון סער, תופסת בשלושה סקרי עומק שראיתי, החוסר חריזמה הפקידותית שלו תופסת, טוב, לעומת מנהיגות של בנט. זה יניר, בשביל לעשות את זה.
Okay, יניר קוזין, תודה. עכשיו העדכונים מגלגלץ, עדן לוי.
שלום לשניכם וערב טוב. בכביש מספר 65, עומס נועה ממחלף עירון ועד צומת ערה. ארבע לצפון, עמוס ממחלף דרור ועד צומת השרון. איילון דרום, עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. 444, עמוס מאייל ועד צור יצחק. בכביש אשקלון אשדוד, עומס נועה מצומת אשקולות ועד גן יבנה. זה הכל מגלגלץ.
תודה. תחזית הערב מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה בטמפרטורות.
בחסות ביטוח ישיר, המעניקה לכם עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
ישלח 5 ביטוח ישיר.
IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
בחסות האוניברסיטה העברית, המזמינה אתכם להכין לעצמכם קפה ולהיכנס ליום הפתוח בזום לתואר ראשון. ביום רביעי, 24 בפברואר, האוניברסיטה העברית.
בחסות מועדון הצרכנות הוט, המודיע על ימים אחרונים של ההנחות לרכישת רכבי סוזוקי חדשים. פרטים בפרסומי מועדון הוט ובכוכבי 9955.
וילנסקי את ברדוגו.
שמחים לפתוח בראיון עם חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש יהדות התורה, יושב ראש ועדת הכספים, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
תשמע, לפני הכל החיסונים, זה הדבר הכי חשוב עכשיו, ואני רוצה לשאול אותך איך זה במגזר החרדי מבחינת החיסונים, יש תנועה טובה יותר, מצליחים להגיע ליותר אנשים, מה אתם ראשי הציבור עושים בעניין הזה?
קודם כל טוב שיש חרדים, של מי לדבר. החרדים...
אנחנו שואלים כל אדם עכשיו שעולה לשידור בעניין הזה.
אני לא באתי בטענה. אני לא באתי בטענה, אני תכף יבוא בטענות, אבל זה בסדר גמור. החרדים, גם הרבנים של החרדים, שכולם אומרים שצריך להתחסן, כולם מתחסנים. עיריית בני ברק עשתה איזה מבצע כזה שלא אהבתי אותו כלפי פנים, צריך להתחסן, אבל לאכול צ'ונט זה היה טוב בשביל גימיק חיצוני שכולם יראו שבאמת...
למה לא אהבת את זה?
לא אהבתי את זה, בגלל שהחרדים הם אנשים אינטליגנטים שצריכים להתחסן בגלל שצריך להתחסן, ולא בגלל שבאים לאכול מנת שונט. אבל זה היה טוב מכיוון שגם אלה שאוהבים לדבר נגד החרדים תמיד, אז הנה הגימיק הזה עשה שכולם ראו איך שגם עיריית בני ברק וגם הציבור וגם כולם לוקחים את זה באופן כזה שזה...
אבל אתה מרוצה מההשתתפות של ה... אתה מרוצה מההשתתפות במבצע החיסונים?
כן, בטח, בטח. הציבור הולך להתחסן, הוא הולך להתחסן בכל המקומות. החרדים מתחסנים כמו תמיד, עם החיסונים אנחנו יודעים בהיסטוריה, אנחנו יודעים בכל מיני מקומות, יש כאלה שאולי מדברים נגד זה, מעלים ספקות, מעססים, אבל הרוב המוחלט הולך להתחסן, ואנחנו שמחים כולנו, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שזה גם מועיל ועוזר.
חבר הכנסת גפני, גם ירון היום הוא יושב ראש המפלגה, החלפת את ליצמן, נכון? ברכות.
כן, אנחנו מחליפים, כן.
אתה יכול לתת לנו את עמדתך לגבי הטענות של איגוד המסחר, שכביכול יש אכיפה בררנית על עסקים בערים החרדיות מול הערים החילוניות? אתה מכיר את הטענה הזו?
זה פשוט לא להאמין. אני הגבתי על הטענה הזאת של מי שמכנה את עצמו יושב ראש איגוד לשכות המסחר או התאגדות. יש לי חברים רבים חרדים ש-200 יום הם לא פתחו את העסק שלהם, שהם מוכרים את החנות או מזכירים. אתה יכול לעבור ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, אתה תראה הרבה שלטים של חנות להשכרה, חנות למכירה. אנשים שפשוט אין להם מה לאכול, הם אנשי מסחר שחרדים, והמסחר שלהם נמצא ביישובים חרדים.
אבל הטענה היא הפוכה, והראו את צילומים של רבי עקיבא באמת עם הרבה חנויות פתוחות.
שהלכו לצלם עכשיו למשל במודיעין עילית במרכז המסחרי שם, איך המשטרה פושטת על חנויות כאלה ונותנת להם דוחות. זה פשוט עלילה שאין כדוגמתה. הביאו איזה הקלטה, כך שמעתי בחדשות, הביאו איזה הקלטה ממוקדנית במשטרה שהיא אמרה שבאלעד יש שם איזה חנות או אני לא יודע חנויות שקיבלו אישור לפתוח בגלל שזה נקרא מקום חיוני. לא בדקתי את זה, אני לא יודע, אני מכיר את הציבור, אני מכיר את המקום, אני מכיר את המקומות, אני מכיר את מה שקורה. אנשים פשוט רעבים ללחם מכיוון שהם לא פותחים את החנויות, ואם הם פותחים הם מקבלים דוחות. אין הבדל בין החרדים לבין מקומות אחרים, אבל החרדים אפשר תמיד לדבר נגדם.
למה? אלי אבידר מדבר בעדכם, לא? אני רק אומר בציניות, לא?
לא משנה, הם יודעים שבסופו של דבר לא נלך לתביעה. אנחנו לא כל כך סומכים על בתי המשפט, לא נלך לתביעות מהסוג הזה, על פי רוב אנחנו לא עושים את זה.
מה הכוונה לא סומכים על בתי המשפט?
לא סומכים על בתי המשפט.
אתה חושב שאין דין צדק בישראל?
אני חושב שבתי המשפט, כאשר מגיע מישהו חרדי, תמונת המצב משתנית לחלוטין מבחינת היכולות שלהם.
גם כאשר מגיע מישהו שקוראים לו בנימין נתניהו?
נגיע תכף לבנימין נתניהו. קודם כל אני מדבר על...
לא, כי גם אני כמוך לא כל כך נותן אמון כמו רות גביזון בדין צדק בישראל. אני גם כמוך.
אני מדבר, אני הופעתי עם אהרון ברק באוניברסיטת תל אביב. הוא אמר לי, אתם תהיו באופוזיציה, אתם תצטרכו את בית המשפט. אז אמרתי לו, אמרתי לו לפני כולם, מאז קום המדינה ועד היום הזה, אני לא זוכר מקרה אחד שבו בית המשפט העליון פסק לטובת הציבור החרדי. אני לא מדבר על אנשים חרדים יחידים, שאולי כן, אולי לא, לא משנה, אבל על כל הנושאים בהשקפת העולם שבית המשפט העליון פסק לטובת הציבור החרדי, אני לא זוכר מקרה כזה, לא היה.
אחרי שאני שומע אותך לא דורש את תיק המשפטים או תיק התקשורת, חבר הכנסת גפני, אולי תדרשו, גם היה לך טענות כלפי התקשורת, גם כלפי המשפטים, אולי תדרשו את אחד התיקים האלה בפעם הבאה.
בסדר, נשקול את העניין הזה, יש לזה צדדים לכאן ולכאן, אבל קודם כל אנחנו מדברים על העובדות, ומבחינת העובדות לא קיבלנו אף פעם סעד מבית המשפט.
הרב גפני, אנחנו...
אני אומר את זה גם על הבמה המכובדת שלכם, לא קיבלתי,
תשמע, אנחנו תוך כדי הרב גפני,
אני רק רוצה לספר לכם, אתמול שמעתי איך שבערוץ 12, ערוץ 12, ערוץ 2, נכון?
כן. 12 זה קשת.
כן, הם מספרים.
יש 12, יש 13.
12.
אוקיי.
מספרים איך שיש מקום שבו היה 100% של התחסנות מעל גיל 50, ואני נורא שמח בשבילם זה קריית שמונה. ואמרו...
גם מודיעין עילית.
רגע, במחוז הצפון...
אתה גונב לו את הפאנץ'.
רגע, לא, עזוב את מודיעין עילית, במחוז הצפון הביאו שם מישהי שהיא אמרה, אבל במקומות אחרים זה לא כך, למשל בטבריה, שאלו אותה למה, אז היא אמרה, אני מספר סיפור של אתמול שהיה משודר, בגלל שיש שם גם כאלה, חרדים כאלה וזה וכו' וכו'. ואז אחרי שנגמר הסאגה הזאת, שהחרדים לא מתחסנים, אז הוא שאל על זיכרון יעקב, בזיכרון יעקב יש גם 100% מתחסנים, חסנים מעל גיל 50, ושם יש קהילה חרדית חזקה, הביאו את ראש המועצה שסיפר איך זה קורה.
הרב גפני, תוך כדי, שנייה, תוך כדי שאנחנו מדברים, תשמע.
מותר להגיד הכל מה שרוצים על החרדים, אבל אני מכיר אותם, וגידו שהם לא כל כך גרועים כמו שמציגים אותם.
הרב גפני, תשמע, תוך כדי מגיע ציטוט מתוך ישיבת הממשלה של פרופסור נחמן אש, והוא אומר ככה, יש לנו חשש מוגבר מחג הפורים עם כל האפשרויות שיקרו סביבו. אנחנו מאוד מאוד מוטרדים מחג הפורים, וכלים מהם לצאת רק בהדרכה הסברה של מה מותר, מה אסור, גם בבתי הכנסת, לעומת צעדים יותר קשים של הגבלות של עוצר לילה, אחרי פורים הטראומטי פעם שעברה, שזה גם המסיבות של החילונים, והכל בכלל. מה אתה,
ירון,
הרב גפני חושב שצריך לעשות בפורים?
איזה פסקה אחת קטנה, כשהרב גפני גם יענה, כן. בדיוק באותו עניין, לפני פורים יש את שבת זכור. שבת זכור זה השבת הקרובה, יש חיוב מהתורה לשמוע את פרשת זכור.
אוקיי.
כשאתה מחבר לי את פרשת זכור, שיכולה להיות הליכה גדולה מאוד לבתי הכנסת, איזה מתווה יהיה
פלוס
שם?
פורים, וכמובן, בדיוק, פלוס מה פורים. מה אתה חושב צריך לעשות בשני המקרים האלה?
אני לא כל כך הבנתי, אני גם שאלתי, אבל לא כל כך הבנתי שמדברים על פתיחת התרבות, ופתיחת התיאטרונים, וכל התוכנית, מה שראש הממשלה סיכם עם השר חילי טרופר ושר הבריאות, שפותחים הרבה מאוד ביום שלישי הבא, שזה בסדר, אני בעד פתיחה, אם אכן היא נעשית באופן מבוקר ולא פוגעת בתחלואה. אבל לא שמעת אפילו מילה וחצי מילה על מוסדות דת, על בתי כנסת. יש כאלה שלא הולכים לתיאטרון, אבל הולכים לבית הכנסת.
מה המתווה
לא
שלך?
מתי אתה שומע אלה שמתחסנים, אותו דבר כמו בתרבות, אלה שמתחסנים, אלה שמחלימים, אלה שאפשר ויכולים להיות מבלי לעלות את רמת התחלואה.
רגע, אתה מוכן לאמץ את מתווה התרבות? אתה מוכן לאמץ את מתווה התרבות למתווה בתי כנסת?
מה שאלה, אמרתי.
לא, אני שואל אותך, תגיד את זה.
התשובה כן. כן, אותו דבר.
וילדים יצטרכו לבוא, עם בדיקה של 72 שעות, כי הם לא, אין להם תו ירוק.
כן, עם כל הדברים שאני לא מבקש פריבילגיה לציבור החרדי, אני מבקש אבל אותו דבר, כמו שיש בציבור הכללי, שזה בציבור החרדי, בנושאים שעליהם.
כלומר, אתה מוכן להגיד לאדם שלא מתחסן, לא תיכנס לבית הכנסת?
אל תבוא לבית הכנסת.
כן, שיעמוד בחוץ, שיהיה במקום שבו, כן, אין ברירה, מה הברירה? אחרת זה סגור בין כובחו. הרי לא פותחים את זה. מה הדיון?
למה לא לייצר מתווה לפחות לשבת זכור שיוכלו להתפלל בחוץ?
אני מפעם לפעם חושב לעצמי, האם אנחנו מדברים על מדינה דמוקרטית, אנחנו כבר מזמן לא כל כך בטוחים בה, אבל אני חושב על מדינה יהודית, לא הבנתי, בית הכנסת לא צריך להיות, רק צריך להיות תרבות, רק צריך להיות תיאטרון, והפתרון של התרבות זה התו הירוק.
זו עמדתו גם של הרב קניבסקי, חבר הכנסת גפני?
אותו דבר, אתם מדברים איתי, וכשאני משיב את מה שאני משיב.
אבל ככל אשר יורו לך רבותיך, אז אתה תלך לשאול אותו.
לך, אז אני אומר לך שאני הצעתי את זה היום אצל כל גורמים שעוסקים בעניין הזה.
מתווה הדרכון הירוק לבתי כנסת. נכון, זה מה שאומרים.
ירון, אולי שימקסם לנו את זה. רגע, תיקח את זה, מה שהצעת מההתחלה, מה המתווה שלך לפורים ולשבת זכור?
אני עכשיו דימרתי באופן כללי על העניין הזה. כמו שהולכים לעשות בנושא של התרבות, אותו דבר צריך לעשות גם בנושא הזה של בתי הכנסת. זה צריך להיות דין שווה לכולם. אם אכן הולכים על חיסונים ועל מחלימים, ואם הולכים על הדרכון הירוק, צריך להיות גם במקרה הזה. אלא אם כן, בא בית הכנסת ואומר, אני לא רוצה, אצלי לא, ואז בסדר, אז
יהיה
מספר כאלה שמשתתפים.
ואם הפלג הירושלמי לא יסכים ושם היו כינוסים גדולים?
אני הייתי באמצע. אמרתי שאם המציאות תהיה שיהיו כאלה שלא ירצו, אז שיקחו בחשבון את זאת שבה יהיה מספר קטן של מתפללים בבית הכנסת, לא תהיה ברירה.
אז למה אתה לא דורש מבני גנץ, מבני גנץ ומראש הממשלה לקבל את המתווה הזה כבר עכשיו בישיבת הממשלה?
אני דורש? מה זה אני לא דורש?
לא, ליצמן דורש את זה? השר ליצמן דורש את זה עכשיו? הרב ליצמן
דורש את זה? אני לא יודע, לא דיברתי איתו, דיברתי עם אלה שעוסקים בעניין הזה, ואני מקווה שכן. אני מעריך שכך יהיה.
בוא נעבור לפוליטיקה קצת.
חבר הכנסת גפני, תראה, גדעון סער מתדרך עיתונאים, כן? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, שהוא סגור איתכם מה שנקרא על הראש של נתניהו, בעיקר איתך. זה נכון?
לא. אני לא סגור עם אף אחד, אני גם לא סגור עם נתניהו. אני תומך בנתניהו, תמכתי בו כל הזמן, אני תומך בו גם היום. אני משלם על זה מחיר יקר.
מה ההבדל בין אם אתה תומך בו לבין סגור איתו?
סגור זה משהו אחר, סגור הפירוש הוא שעשיתי איתו הסכם ואני מחויב לעניין הזה, אני לא מחויב.
ומה אתה מדבר אם אתה מדבר עם גדעון סער? יש דיבורים עם גדעון סער?
ואני רוצה להגיד לך, ואני רוצה להגיד לכם שאני משלם על זה מחיר יקר, מכיוון שיש חלק גדול בזה, אני לא בדקתי גדול או קטן, אבל יש חלק ששונאים את נתניהו והגיע למצב כזה שבו יש מפלגות שקמות על זה שאנחנו רק לא נתניהו, ומכיוון שאנחנו לא מגמגמים בעניין הזה, ואנחנו אומרים שאנחנו
אבל הרב גפני, אתה יכול להסביר לנו מה השתנה הפעם? כי פעמים קודמות הסכמתם לבוא ולהגיד מראש נתניהו. למה הפעם לא?
אנחנו משלמים את המחיר על זה שאנחנו תומכים בנתניהו, מכיוון שעכשיו אנחנו המותקפים הגדולים, בגלל שמתכוונים לנתניהו. אם לא היינו אומרים שאנחנו תומכים בו, ואם לא היינו הולכים איתו, לא היו תוקפים אותנו גם עם חצאי אמיתות ועם כל מיני פרשנויות שאפשר פשוט להתפלץ מהדברים האלה.
זה בגלל שאתה תומך בנתניהו? זה בגלל שאתה תומך בנתניהו?
העיקר שאנחנו לא נלך עם נתניהו, לכן תוקפים אותנו בצורה כל כך מגעילה, שהמציאות הזאת היא מציאות שמי שמכיר את מה שקורה בציבור החרדי, ומי שקורא את מי שמכיר את ההקפדה שמקפידים גם בעטיית מסכות, גם בחוסר התקהלות, וגם בכל מה שנלווה לעניין, הרוב המוחלט שומר על זה מכל משמר, בגלל שנשמרתם לנפשותיכם, גם העיתונות החרדית מאוד...
דוגה, אתה יודע, אתה מצליח להבין, כי אני לא מבין, אתה אומר פה בעצם, אתה אומר פה בעצם, אני רוצה לתמוך בנתניהו, אבל אני לא עושה את זה כי זה פוגע בי?
בדיוק הפוך, אמרתי שאני תומך. אני תומך בנתניהו.
אבל למה אתה לא מודיע מראש שאתה תהיה איתו?
אני אמרתי שאני אהיה איתו, אני אמרתי את זה, אבל עם כל הכבוד, אנחנו אחרי הבחירות שואלים את גדולי התורה כמו תמיד.
ואתה אומר שאתה לא מדבר עם גדעון סער עכשיו בתקופה הזו, כי בעצם אתה אומר, אם אני אתמוך בגדעון סער, יפסיקו את... אתה מדבר עם ליברמן?
לאחרונה לא דיברתי עם גדעון סער, אבל אין שום בעיה, אני יכול לדבר עם גדעון סער, כמו שאני מדבר עם יאיר לפיד, כמו שאפילו דיברתי עם ליברמן, אבל אני כמובן לא אלך עם ליברמן. הוא בונה על הגב שלנו מערכת פוליטית עם כל מיני הסברה שאין לה ולא כלום. אני לא יודע איך יכול במשטר דמוקרטי, איך אפשר לאפשר את הדיבורים האלה.
גם עם לפיד אתה מדבר, אתה מפתיע אותי להלאה.
אני מדבר עם לפיד.
אתה מדבר עם לפיד על מה? על מה אתה מדבר איתו?
על כל מה שאנחנו חושבים שצריך לדבר, אבל אני לא הולך איתו, אני לא יושב איתו בקואליציה.
לא, בוא תספר לנו, על מה אתה מדבר עם יאיר לפיד? זה מרתק להלאה.
כמו שאני מדבר עם כל חברי הכנסת, עם רובם אפשר לומר.
קואליציה עם לפיד? יש מצב? יש תיאוריה?
לא, 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 לא.
אבל מה, נניח אתה מדבר איתו על חוק הגיוס, נניח, יושב איתו?
לא, לא, סתם הדברים שיש על סדר היום, אתה יודע.
מה, על החלות בבני ברק? על החלה בבני ברק?
אתה יודע מה, אני עוסק ב-90% מהזמן שלי, אני עוסק נושאים שהם אינם נושאים שנוגעים דווקא לציבור החרדי.
הדברים האלה הם יכולים להיות בסיס לשיתוף פעולה ביניכם? בוא נגיד מה שאתה מדבר.
אני מדבר על 1001 נושאים, שהנושאים הללו עומדים בוועדת הכספים על סדר היום, שזה נוגע לכלל הציבור. אני עוסק בעניין הזה, אני עוסק בהטבות מס ביישובים בפריפריה, אני עוסק עכשיו לאחרונה עסקתי בעניין של רשת.
אם יאיר לפיד בא ואומר לך, אם יאיר לפיד אומר לך, אני שם בצד עכשיו לשנתיים שלוש את כל העניינים שמפרידים ביני לבין החרדים, כי חשוב עכשיו המדינה. זה משהו שאתה יכול לדבר איתו על זה?
אז אני חזק את השאלה שלך, ירון, עם ההודעה של יניר קוזין שלנו, הכתב המוכשר שלנו, פרסם היום שיש ציר יהדות התורה, ואומרים שהגישה של לפיד, הוא פרסם את זה יניר, הגישה של לפיד השתנתה, גם כשהוא מבקר הוא לא תוקף את הציבור החרדי, וזה משנה את הכל. אז
השאלה היא ממוקדת, אם הוא בא ואומר, אני שם את זה בצד לכמה שנים, אתה יכול לשבת איתו?
טוב, אני אומר לכם, ואני חוזר ואומר, אתם לא יודעים למה אתם מחפשים מתחת לאדמה. אני הולך עם נתניהו, אני חושב שהוא גם מתאים לי.
לא, יעקב אשר אומר שהוא יתבגר.
בסדר? אני אומר לכם, אנחנו הולכים עם נתניהו. הוא ראש הממשלה, שמבין כל המועמדים הוא נראה הטוב ביותר. המציאות היא שהוא הביא, וצריך להודות בעניין הזה, הוא הביא את החיסונים, מה שאני לא בטוח שמישהו אחר היה יכול להביא בצורה שהוא הביא את זה. הוא מנהל את מדיניות החוץ, הוא עשה גם הסכמי שלום, הוא עושה גם דברים שלפי דעתי ראש ממשלה או מועמד לראשות ממשלה, מישהו אחר שזה לא הוא, כרגע, אני אמרתי את זה גם במליאת הכנסת, תביאו מועמד שיכול להתחרות איתו.
אני אגיד לך, חבר הכנסת גפני, אנחנו מכירים אותך כל כך הרבה שנים, אתה הולך ממש מסביב, מדבר על גדעון סער, מדבר על לפיד, לכן זה הופך להיות מוזר. איתמר בן גביר מקובל עליך לשותף קואליציוני?
רגע, אבל אני אמרתי ואני חוזר ואומר, אנחנו הולכים עם נתניהו מכיוון שאנחנו הולכים עם הליכוד, שהציבור המסורתי נמצא בליכוד, אנחנו הולכים עם הציבור המסורתי, הלכנו כל השנים ואנחנו הולכים גם עכשיו. תמונת המצב היא שאנחנו תומכים בו עכשיו, יש אצלנו כאלה שאומרים שיש מי שמדבר נגדנו באופן חמור, אז אנחנו לא מדברים איתו. יש אצלנו כאלה שאומרים שאף על פי כן אנחנו מדברים. אנחנו נמצאים בבניין.
אנחנו צריכים לסיים, אני לפחות, אני ברדוגו מעולם לא שמעתי את חבר הכנסת גפני כל כך מפויס בהקשר של יאיר לפיד.
יכול להיות, יכול להיות חבר הכנסת גפני.
לא, 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 זה היה גם בעבר, היו פעמים שממש תקפתי אותו בגלל שהוא דיבר דברים נוראים, הוא היום מדבר אותם פחות, אבל המציאות שבה אני חי...
תראה, שום מילה לא אמרת על ליברמן היום, זה כאילו, זה הפתעה של הרעיון.
כדאי להתעלם ממנו בגלל שהוא מדבר שטויות, אבל במציאות
שבה... רגע, שאלה אחת קטנה, ירון.
רגע, לא, אבל במציאות הזאת שאנחנו חיים בה, אנחנו הולכים לנתניהו בסוף, אין כותרת אחרת, זאת המציאות.
תגיד, אתה מפחד מקולות שיברחו לך לסמוטריץ'?
עליה אנחנו משלמים מחיר כבד, ואנחנו לא מקבלים תמיד את ההגנה ואת הסיוע מאלה שתומכים בנתניהו.
חבר הכנסת גפני, כמה אתה מפחד? כמה אתה חושש, לא מפחד, כמה אתה חושש מקולות שלך שבורחים לסמוטריץ'? שעוברים לסמוטריץ'.
אני מקווה שלא. אני מקווה שלא יהיה דבר כזה, מכיוון שבמציאות, עם כל הכבוד לסמוטריץ' ולעשייה שלו, יש להם הרבה דברים בראש. אנחנו רוצים שמדינת ישראל, לנו יש שני דברים מרכזיים. אנחנו רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית כמה שיותר. אנחנו רוצים שהציבור הרחב, המסורתי וכאלה שהם רוצים שכאן תהיה מדינה שבכל אופן יהיה בה את כל הסממנים של מדינה יהודית, וצריך שלא יהיה, לא תהיה
אפליה לרעה
של הילדים של הילדים החרדים.
ברכה לי התשובה שלך, חבר הכנסת גפני, בן גביר מקובל עליך לשותף קואליציוני, כן או לא?
מי?
בן גביר.
סמוטריץ'?
בן גביר.
אני לא יודע, סמוטריץ' מקובל עליי, הוא היה...
בן גביר, שאלתי.
שלא לו בן גביר, בן גביר.
אני לא מכיר אותו.
אופה. חבר הכנסת גפני, תודה רבה.
גפני, תבוא כל שבוע, לא כל יום.
כל יום, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם.
כותרות. אז הכותרת מהדברים של יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת משה גפני, כאן במשדר, אדם שלא מתחסן, שלא ייכנס לבית הכנסת, שיעמוד בחוץ, אחרת זה סגור בין קור ובין חור, לכן מה הדיון? עוד הוסיף גפני, כי ראש הממשלה סיכם עם שר התרבות ושר הבריאות לפתוח את התרבות בצורה מבוקרת, אבל הוא לא שמע מילה על מוסדות דת. הוא מבקש שאותו דבר, כמו בציבור הכללי, יהיה גם בחרדי. יש משהו הגיוני בדברים האלה, ברדוגו?
מאוד הגיוני. האמת, מאוד הגיוני.
ובן גביר הוא לא מכיר.
מה?
בן גביר הוא לא מכיר. אוקיי. חברת ארקיע חוזרת להפעיל את הטיסות בקו תל אביב אילת. מדווחת כתבתנו לעיני תעופה עינב קרנר. שלום עינב.
שלום, שלום ירון, שלום יעקב. מיום ראשון הבא תופעלנה שתי טיסות יומיות, ובסופי שבוע תהיינה בין 4-5 טיסות יומיות כדי לעמוד בביקוש הגבוה. נזכיר, ארקיע הפסיקה לטוס עם כניסת הסגר השלישי, וכעת בהודעתה שני תרחישים. אישור הממשלה לפתיחת המלונות במתווה האיים הירוקים באילת, שכרגע לא ברור כלל האם הדבר יתאפשר נוכח התחלואה בעיר, והאפשרות הנוספת, פתיחת חלק מבתי המלון בניגוד להנחיות הממשלה.
תודה. עכשיו העדכונים מגלגלת, עדן לוי.
שוב שלום לשניכם. בכביש מספר 65 עומס תנועה ממחלף עירון ועד צומת ערה, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, 444 עמוס מאייל ועד צור יצחק, וזה הכל מגלגלת.
תודה. תחזית הערב מעונן חלקית עד מעונן, ירידה בטמפרטורות.
גלי צהל כבר 70 שנה. קיבלתם את המנה השנייה של חיסון נגד נגיף קורונה? נפלא. אתם זכאים לתעודת מתחסן המקנה לכם פטור מבידוד. רק לאחר 7 ימים ממתן המנה השנייה של החיסון, ייכנסו לאתר משרד הבריאות או לאתרי קופות החולים. שימו לב, רק תעודת מתחסן מקנה פטור מבידוד. החיסון הוא הדרך לנצח את המגפה. מידע נוסף באתרי קופות החולים ומשרד הבריאות. מגיש משרד הבריאות.
ברוכים הבאים לסטודנטים של שנה א' בפסיכולוגיה.
ללמוד לתואר זה מאתגר, לממש דרך האתר את כספי הפיקדון האישי לצורך לימודים זה וואו. השתחררתם ועדיין לא חלפו 5 שנים, את הפיקדון האישי שלכם אפשר לממש ללימודים ולעוד 5 מטרות בחוק. ומהיום יותר קל בדיגיטל, מתחילים למשוך את הפיקדון האישי באתר. עוד פרטים באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
אנו מכריזים בזאת
על ימים פתוחים מקוונים לתואר ראשון ולתואר שני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. 17-18 בפברואר, לבנות עולם חדש, לחקור, לחשוב, לפרוץ מוסכמות וללמוד אחרת. אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פרטים באתר.
יש תוכנית אחת שדואגת לשורה התחתונה שלכם.
אנחנו גילינו שחלק מתחליפי החלב לתינוקות בכשרות הרגילה יקרים יותר מאותם מוצרים כשרים למהדרין.
היום אתה מגיע אלינו עם בשורה שבעקבות בדיקת השורה התחתונה, העוול הזה תוקן.
ברשתות הפארם החליטו להשוות את המחירים של שני המוצרים.
השורה התחתונה עם איתי זילבר, תוכנית כלכלית חברתית. ראשון עד שלישי, 6:30 בערב, גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו.
אנחנו עם דוקטור גדי סגל, דוקטור סגל, מנהל מחלקת קורונה בבית החולים שיבא. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אתם בחזית, אז תן לנו דיווח מהחזית, מה קורה אצלכם?
אצלנו כרגע המגמה היא שסך כל מספר החולים הוא בירידה, לשמחתי הרבה. מצד שני, התמהיל של החולים הוא בהחמרה לדעתי, כי הגיל שלהם צעיר יותר והמצב שלהם קשה מאוד.
כמה מחלקות קורונה עדיין, תכף ניכנס לפירוט הזה, עדיין פועלות או שסוגרים? כי אנחנו רואים בכל מיני בתי חולים סוגרים מחלקות קורונה.
נכון, אנחנו מתכנסים, המערך מתכנס, אנחנו ירדנו מ5 מחלקות ל3. כרגע אנחנו מנסים ומקווים שלא נצטרך לפתוח שוב.
אוקיי, אז עכשיו תדגיש את עניין הגילאים.
כן, התמהיל הזה שדיברת עליו.
החולים צעירים יותר. אני חוזר מיום עבודה שבו הייתי צריך לאנשים חולה אחד בן 47 וחולה אחד בן 51. שניהם צעירים יותר ממני, אז אני מחשיב אותם כצעירים. והנשמה במצב הזה היא מצב שהופך אותם בעצם מקשה לקריטי, והם לא יוצאים מן הכלל. במהלך כל סוף השבוע אלה הגילאים, החל מ-28 ועד 65, סך הכל חולים צעירים יותר מתקופות קודמות, שאני מניח שזה קשור בתפוצה הנמוכה יותר של החיסון בקבוצת גיל הזו.
זה בתפוצה או במוטציה הבריטית?
אני לא יודע, תראה, אנחנו כקלינאים, אני לא יודע איזה מוטציה יש לחולה שאני מטפל בו. אין לזה השלכה מעשית קלינית טיפולית. אני חושב שמאוד מאוד ברור התלות בחיסון, כי אני כן יודע אנשים שמגיעים אליי אם הם מחוסנים או לא, וכמעט כולם ללא יוצא מן הכלל לא מחוסנים, או שנדבקו בין החיסון הראשון לשני.
כלומר לך אין שום ספק, דוקטור סגל, להגיד החיסונים האלה עובדים?
לא, אין לי שום ספק, אין לי שום ספק, אני... תראה, אם היה לי ספק, תראה, רפואה זה לא שחור ולבן, תמיד יש ספק, תמיד, אבל במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, כשרואים מול העיניים שאנשים ללא חיסון חולים מאוד ונפטרים, ואנשים מחוסנים כמעט לא נמצאים באוכלוסייה הזו, זה מתקרב, זה יותר, הכי קרוב לשחור ולבן שאני מכיר.
תראה, אני אגיד לך את האמת, אני מקשיב לך ואני מאוד מרוצה מהקול הבטוח והשקט שלך, אבל אתה אומר פה דברים מאוד מאוד קשים, כאילו מבחינת המחשבה. בעצם אתה אומר, גיל התחלואה הולך ויורד, ומצב אנשים הופך להיות יותר קשה, זה אנחנו נמצאים באיזה נקודה, שכנראה זה לא מחלחל לציבור, כי עובדה יש כ-500 אלף איש בגילאים האלה שאתה מדבר עליהם, שלא באו עדיין להתחסן.
תראה, יש פה איזושהי אי התאמה שקשה להבין אותה לוגית, וגם אני כל הזמן מתלבט בה, ואני גם מתווכח עם הרבה מאוד אנשים בעניין הזה. אם אתה מסתכל מבחינה אפידמיולוגית על כלל האוכלוסייה, אתה רואה מחלה ששיעור הפגיעה שלה בצעירים הוא נמוך. מאידך, ברגע שהיא פוגעת באנשים צעירים, שיעור הפגיעה שלה הוא יכול להיות גבוה וקטלני. אני, כשאמר לי את שלשום, אדם בן 47 שמחזיק לי את היד ואומר לי, דוקטור סגל, יש לי 5 ילדים בבית ואני רוצה לחזור אליהם. ואני יודע שהסיכוי הוא 50% שזה יקרה ו-50% שלא. הנושא האפידמיולוגי הוא לא בא לידי ביטוי באותו רגע. אז באים ואומרים, אתה בייס, אתה רואה את המקרים הקשים ביותר. נכון, אני מדבר על מה שאני רואה.
עכשיו, זה פוגע גם באנשים בלי מחלות רקע, צריך להעביר את העניין הזה.
לחלוטין כן, מדובר באנשים בלי מחלות רקע, או, אתה יודע, למי קוראים מחלות רקע? אנשים עם השמנה...
מה, יש לך עודף 10 קילוגרם עודפים, יגידו לך, יש לך מחלת השמנה או טיפה טרום סוכרתי.
לא, זה לא רלוונטי לחלוטין. באוכלוסייה המודרנית במדינת ישראל, שכיחות של עודף משקל, שכיחות של יתר לחץ דם, שכיחות של טרום סוכרת היא כל כך גבוהה. זה לא הדיון הזה של מחלות רקע. לכאורה אתה אומר, זה מנחם טוב, אז הוא קצת שמן, מגיע לו. אין לזה שום רלוונטיות, כלום, כלום.
אז מה אתה אומר עכשיו על ההצעה לפתוח עכשיו ולסגור שבוע הבא כשהתחלואה תעלה, כדי שאולי ניפטר מהעודפים ומאופנת החורף, כי זאת הדרישה עכשיו בממשלה. תפתחו עכשיו ושבוע הבא תסגרו. אתה בעד?
אני רוצה להגיד לך משהו. אני מייחל לרגע שבו כל אחד ידבר על דברים שהוא מבין בהם, עוסק בהם, ומתמצא עד כדי שהוא יכול להמליץ. אני לא מבין במקרו-כלכלה, אני לא יודע מה מצב המשק, אני שומע, אבל אני לא מבין בדיוק מה זה אומר עכשיו לפתוח ואחר כך לסגור. אני מבין דבר אחד ובו אני מתמקד. המחלה הזו עם פוטנציאל קטלני, גם לאנשים צעירים, גם לאנשים בריאים. ברגע שהיא מחליטה לחסל אותך, אתה לא יכול לצאת ממנה. אנשים צריכים להבין את הדבר הזה.
השאלה אם אתה רואה כאן ממשלה שלא מאזינה למומחים, הממשלה לא מאזינה למומחים שכן מבינים בבריאות?
אני לא יודע, אני לא נמצא שם בדיונים. הממשלה בסופו של דבר צריכה לקחת בחשבון שקלול של יותר מגורם אחד. ויכול להיות שהממשלה אומרת, אני מוכנה לשאת במחיר X או Y, על מנת להקל במקום אחר, כי אני רוצה...
לא, כי יש ויכוח, יש ויכוח בתוך הממשלה. היום יש צד אחד שאומר, לאט, לאט, צריך באופן מדוד לפתוח, וצד שני שאומר, צריך לפתוח עכשיו, מיד הכל. איפה אתה?
אני לא מכריע בוויכוח הזה, אני רוצה...
אבל אתה אומר, לאור נתוני התחלואה, אתה אומר, לא הייתי ממליץ על זה, זה המקצוע שלי, זה מה שאני מבין, אני רואה מה קורה בבתי חולים.
לא, אוקיי, דייק אותי. אני, ההמלצה שלי, אחת ויחידה, לרוץ מיד ולהתחסן. עכשיו תראה,
כשאתה אומר לרוץ ולהתחסן, נגיד, אתה אומר לנבחרי ציבור כמו אלי אבידר, שנותן דוגמה לציבור ובעצם מייצר להם, אל תלכו להתחסן, או אורנה בנאי, שאני פתאום לא יודע איפה היא קיבלה את האפידמיולוגיה שלה, את התואר שלה באפידמיולוגיה, אומרת שהיא לא מאמינה בחיסונים. אתה אומר שצריך את זה לשבור גם לנבחרי ציבור, גם לסלבים כאלה?
כל אחד מהם. כל אחד מהם, אם יבוא ויעמוד איתי במחלקה 10 דקות, ישנה דעתו מיד.
אלי אבידר מוזמן, הנה, קיבלת הזמנה. לך, אולי תשנה דעתך.
לא נעים לי להגיד לך, אני לא יודע מי זה, אני מתנצל, אולי הוא מיש מפורסם, אין לי מושג. תקשיב לי רגע מה שאני רוצה לומר. מבחינת נבחרי הציבור והנהלת המדינה, הם יכולים לעשות ניהול סיכונים. ניהול סיכונים זה אומר, אני מוכן לקחת סיכון א', על מנת לקבל את רווח ב'. הדבר הזה יכול להיות לגיטימי. מה שלא לגיטימי בעיניי, זה לא לקחת ניהול סיכונים ולהגיד אין סיכון. הדבר הזה הוא כל כך ברור ולצערי לא מבינים אותו. יש הבדל בין ניהול סיכונים לבין התעלמות מסיכונים. יש פה מחלה מסוכנת מאוד. אני, המסר שלי הוא אחד ויחיד. להתחסן כנגדה.
דוקטור סגל, אתה רואה איזושהי בעיה בהסברה, אולי מקום שטועים, בלא מסבירים, בלא להסביר נכון לציבור את עניין החיסונים?
תראה, אני לא יודע אם לא מסבירים נכון, אני חושב שההסבר הוא מורכב. אני מנסה בסביבותיי להסביר כמה שאני יכול. אני חושב שההסבר הוא קצת מורכב. אנשים חושבים שהחיסון רק מונע את המחלה שלהם, ואז הם אומרים, אולי אם הסיכון שלי הוא נמוך, לא שווה לי לקחת חיסון, אבל לא מבינים שכל עוד לא השגנו חיסון במידה מספקת, יש לווירוס מספיק מרחב תמרון להמשיך להתפשט וגם לעבור מוטציות
ולהתפתח. כתבת בפייסבוק לאנשים שמתווכחים איתך, עדיף שנמשיך להתווכח בפייסבוק מאשר שצטרך להנשים אתכם.
נכון, כי אני מוצא את עצמי מתווכח עם אנשים בפייסבוק, וזה אגב, זה אירוע מאוד מאוד לא נעים, ממש לא נעים, אבל אני לא יכול לעמוד בצד.
תגיד, דוקטור סגל, איך אנחנו סוגרים אותך לפחות לאחת ליומיים כאן אצלנו? הטלפון שלי מוצף כרגע, אני לא יודע, אני לא שמעתי אותך קודם לכן. אני מוכרח להגיד לך
שהכל... היה אצלנו פעם אחת, כן, דיברנו.
אז אני אולי
פרח זכרוני. ביום חמישי פעם, לא ביום חמישי דיברנו.
אז זה לא ביום שהייתי בו, כי לא זכרתי, ואני אומר לך, דוקטור סגל, הדברים שאתה אומר כרגע, פשוט איך אומרים, דברים שיוצאים אל הלב, אני בטוח שכל לב ששומע אותם כרגע נכנסים אליו. אני רוצה שתמשיך באמירה הזאת, אתה יודע, אפילו מול נבחרי ציבור, להגיד להם בואו מראה עיניים, או אלה שבממשלה מקבלים את ההחלטות, בסך הכל כנראה אתה מבין על מה אתה מדבר יותר מאחרים.
אני אומר לך איפה האתגר, הגדול מאוד, שלו כל הסוגיה הזאת הייתה דיון לוגי, עובדתי, הוא היה כבר נגמר מזמן, אבל הסוגיה הזאת גולשת למערכת של אמונות של אנשים. אנשים לא מאמינים בחיסונים, הם לא מאמינים, חלקם לא מאמינים ברפואה המודרנית, חלקם
כן מאמינים. אני כל כך רוצה שחבר הכנסת אבידר ישמע אותך, אבו דארו, תשמע מה אומרים לך פה.
זה הוויכוח, תשמע.
להתווכח בלוגיקה כנגד אמונה זה קרב שהוא קצת עבוד מראש, אבל
דוקטור סגל, אנחנו צריכים לסיים,
נוכל שפע, אני אתן את ההקלטה הזו, אני אשלח להם אותם בוואטסאפ לשפע, בטח גם אותו אתה לא מכיר,
נדבר בקרוב שוב דוקטור סגל, אוקיי?
תודה
רבה.
בסדר, ושוב תשמרו על עצמכם ועל יקיריכם
ואל תיעלב מאנשים בפייסבוק, אל תיעלב ותמשיך להתווכח איתם. תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
בחסות מועדון הצרכנות הוט, המודיע על ימים אחרונים של ההנחות לרכישת רכבי סוזוקי חדשים. פרטים בפרסומי מועדון הוט ובכוכבי 9955.
בחסות אוטודיפו, חוזרים לשגרה עם מבצע צמיג רביעי חינם על כל מותגי הצמיגים בכל הדגמים, באתר ובסניפים. בתוקף עד 20 בפברואר, אוטודיפו.
בחסות ביטוח ישיר, המעניקה לכם עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
ושל 5 ביטוח ישיר.
IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
מה נשמע, סוף השבוע.
גלי צהל כבר 70 שנה.
אז ריאלי, בכללי הגל.
אקדמית להנדסה, לירושלים.
חדש, מעונות סטודנטים בקמפוס, לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. לייעוץ אישי, כוכבי 9087, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
אתם צריכים משאב של אופטימיות? יש רוח חדשה באקדמיה. אוניברסיטת אריאל מזמינה אתכם ליום פתוח מקוון ב-16 ו-17 בפברואר. תקבלו בו את כל המידע על לימודי תואר ראשון, שני ולימודים במכינה האוניברסיטאית. ייעוץ לימודים אישי, מפגשים עם ראשי המחלקות, סיורים במעבדות, במעונות ובמתקני האוניברסיטה, והנחה בדמי הרישום לנרשמים.
אוניברסיטת אריאל בשומרון, רוח חדשה באקדמיה.
1-800-660-660.
שניים.
נו,
אומרים שניים.
מה פתאום? שתיים.
שניכם צודקים. גם שתיים וגם שניים. שומרים על מרחק של 2 מטרים מאדם לאדם ומקפידים על 2 שניות בין הרכב שלכם לזה שלפניכם.
אז שתיים.
מגישים פיקוד העורף והרלב"ד.
מיד אחרי החדשות, וילנסקי את ברדוגו.
על השעה 6. שלום רב באולפן עמלי חביב פרגון עם מה שקורה עכשיו. ממונה הקורונה הפרופסור נחמן אש אומר, יש לנו חשש מוגבר מחג הפורים, אנחנו מאוד מוטרדים לאחר הפורים בשנה שעברה. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת משה גפני מגיב אצל ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו, אדם שלא מתחסן שלא ייכנס לבית הכנסת.
אני לא כל כך הבנתי שמדברים על פתיחת התרבות ופתיחת התיאטרונים, אבל לא שמעת אפילו מילה וחצי מילה על מוסדות דת, על בתי כנסת. אותו דבר כמו בתרבות.
אתה מוכן להגיד לאדם שלא מתחסן, לא תיכנס לבית
הכנסת? אל תבוא לבית הכנסת.
כן, כי עמוד בחוץ, אין ברירה. מה הברירה? אחרת זה סגור בין כובחו.
בתוך כך, ועדת השרים לקורונה אישרה מתווה לפתיחת השמיים, מה שיאפשר כניסה של 2,000 נוסעים ביום, ומכרז להפעלת טיסות באופן שווה בין חברות ישראליות וזרות. כתבתנו המדינית מוריה אסרף וולברג מציינת כי ועדת השרים צפויה להתכנס מחר לדיון נוסף, עקב פגישה מדינית של ראש הממשלה נתניהו עם נשיא קפריסין, שנקבעה לשעה זו. השליח הקטרי לרצועת עזה, מוחמד אל-עמדי, הודיע היום על עסקה לשדרוג משק החשמל ברצועה, בשיתוף חברת דלק ושורה של גורמים בינלאומיים. לפי ההסכמות שהושגו, צינורות חדשים יונחו ויזרימו גז מישראל ישירות למרכז הרצועה. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מציין כי את הנחת הצינור יממנו במשותף האיחוד האירופי, שיתרום 5 מיליון דולרים, וממשלת קטר. גורמים במשק האנרגיה אומרים לכתבתנו איילת ברון כי ההסכם טרם נחתם, והמסע ומתן העסקי מול מאגר לוויתן עדיין מתקיים. ניסיון רצח כפול בסדרות. שני גברים בשנות ה-40 לחייהם, אמיר יפרח ואביאל ברמי, מורשמים בירי לעבר רכב, בו נסעו שני צעירים שנפגעו קשה ובינוני. בכתב האישום מיוחסות להם עבירות של ניסיון רצח, פציעה בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכי חקירה. כתבנו בדרום רמי שני מציין כי הפרקליטות הגישה בקשה לעצור את השניים עד לתום ההליכים המשפטיים. ילד בן 6 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב נחמיה בבני ברק. כתבנו בן נצר מעדכן כי צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר, כשהוא סובל מחבלה בראשו. מזג האוויר הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. אלה החדשות שעורך נבות רבלסי.
בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח דירה משקל ליום.
כוכבית 5, 4, 3, 2.
וחפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
בחסות האוניברסיטה העברית, המזמינה אתכם להכין לעצמכם קפה ולהיכנס ליום הפתוח בזום לתואר ראשון ביום רביעי 24 בפברואר, האוניברסיטה העברית.
בחסות מועדון ביחד בשבילך, המציג את בריאים ביחד, תוכנית הבריאות ללא עלות לחברי ביחד בשבילך של ההסתדרות, בעלי כרטיס האשראי של המועדון. כפוף לתקנון.
עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי ויעקב ברדוגו.
פותחים את המחצית השנייה שלנו עם מוריה אסרה וולברג, כתבתנו המדינית, מביאה לנו קטעים מתוך ישיבת הממשלה. שלום מוריה.
שלום לכם, ערב טוב. אז קודם כל נאמר שקבינט הקורונה הסתיים לפני זמן קצר, בלי החלטות, לא על המסחר, לא על שום עניין אחר. הוא התכנס שוב מחר בבוקר. ראש הממשלה התפנה לעיסוקים שלו. אבל במהלך הדיון הזה, נתניהו אומר לדרג המשפטי, ליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, למשנה, לרז נזרי, תכינו לי כמה סוגי תקנות. תהיו ערוכים לכל תרחיש אפשרי. הם אומרים לו, רגע, יש פערים בין מה שמשרד הבריאות אומר לבין מה שמשרד האוצר אומר. כל אחד אומר משהו אחר. איך נכין כך תקנות?
בעניין המסחר?
כן, כן, בעניין התקנות הבאות.
כמו שהוא צריך, לא? חוות דעת כתובה, הוא גם רוצה בכתוב. בדיוק. לא במלמולים מתחת לשפה.
ברדוגו, כבר נשמע את הדברים באוזנינו. בואו נשמע את מה שראש הממשלה אומר למשפטנים סביב הסוגיה הזו. נזיפה לא קלה בכלל, בואו תשמעו.
אם מבקשים איתנו להכין תו ירוק, משרד הבריאות ביחד איתנו, תו ירוק בהקשרים שלי, זה משהו אחד שאפשר לעשות. מסחר בצורה כוללת, יש מה שאנחנו יודעים, הצעות שונות ווריאנטים שונים בין האוצר לבין הבריאות, כן לפתוח, לא לפתוח, עם בדיקות, בלי בדיקות, זה דברים שבלי החלטות המדיניות, יהיה קשה להתקדם איתם, לגבי מסחר בכללותו.
אני לא מסכים איתך, אני חושב שעבודה פקידותית מאומצת, מיוזעת, מיוסרת, שתוכלים להכין גם את זה וגם את זה. תוסיפו את הסעיף הזה, ותוכלים את זה, תוסיפו את הסעיף פה. אני חושב להגביר למה זה לא סכור, אני לא יודע לא למה כשמציעים לי מבצע אומרים לי יש לו אופציה כזאת, אופציה כזאת, אופציה כזאת. צהל, המוסד והשבת עושים את זה חדשות לבקרים. למה אתם נותנים את זה?
כן, נחזור על הדברים, אז הם אומרים לו, יש פערים בין מה שמשרד הבריאות רוצה לבין מה שהאוצר רוצים, ואז נתניהו אומר, אני לא מסכים איתכם, בעבודה פקידותית, מאומצת, מיוזעת, מיוסרת, תכינו גם את זה וגם את זה.
אני רוצה להבין, אם... כן. הוא, ראש הממשלה אומר, תכינו לי כמה אופציות, והם אומרים לו, קודם כל תחליט מדיניות, ולפי זה נעשה את חוות הדעת?
נכון מאוד, עכשיו צריך לזכור שבתוך הדיונים כרגע...
ואז ננעל אותך בחוות דעת שנייה.
אני אתן לכם דוגמה, אני אתן לכם שנייה דוגמה לאיזושהי מחלוקת, למחלוקת.
לא, לא. לא, לא, דוגמה של מה את נותנת.
לחילוקי דעות בין האוצר, רגע, ברדוגו, שנייה. לחילוקי דעות בין האוצר,
כן. כן. רק רגע מוריה, דוגמה למה? למה שהיה בעבר, נגיד סגירת בן גוריון, היו שלוש חלופות, האם היועץ המשפטי לממשלה, כפי שהוא היה אצלנו בתוכנית, כתב שלוש אופציות, האם מתחילת הקורונה יש איזה ארבע אופציות שכתובות? אני אומר לך שלא, כי היו לי שאילתות ואת מכירה אותה.
ועל מה מדברים עכשיו
אותה.
מוריה? בוא
למשל,
נשמע.
למשל, סוגיה אחת שנמצאת במחלוקת, זה האם אפשר לאפשר כניסה בתו הירוק גם באמצעות בדיקות. במשרד הבריאות אומרים, לא, אנחנו נותנים רק למחוסנים ולמחלימים בשלב הזה. במשרד האוצר רוצים לתת גם לאנשים...
כניסה לחנויות.
נכון, במסגרת התו הירוק, כניסה למסחר. אז זו למשל שאלה שאלתה, והייעוץ המשפטי אומר לראש הממשלה, רגע, אז מה לכתוב בתקנות? ככה או ככה, והוא אומר, תבואו עם ההצעות המוכנות.
הוא אומר, תנו לי תקנה לזה ותקנה לזה ותקנה לזה.
רגע, מי מנהל את הממשלה? הפקיד או ראש הממשלה? הפקיד אומר לראש הממשלה, תגיד לי, אתה תעשה ואחרי זה אני אעשה מה לעשות, או שהוא צריך לתת לו הצעות לקבל? אני לא מכיר שום דירקטוריון שעובד בצורה הפוכה, אבל ככה זה שהפקידות היא שונה.
יותר מזה, ראש הממשלה אומר להם, המוסד, השב"כ, צה"ל, כולם מגישים לי את כל תוכניות העבודה שאני, בדיוק כמה אופציות שאני מבקש, תעשו את מה שאני מבקש מכם. בואו נשמע גם הקלטה נוספת מתוך הישיבה בהקשר הזה.
אנחנו לא יכולים לעבוד מביא ולעבוד הרבה דברים, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, רק התייחסות המשפטי, יש הבדל לדוגמה, האם כשרואים תו ירוק, זה עם בדיקות או בלי בדיקות?
אבל אתה עושה שלב בלי, גם בלי, מה ההבדל? תעשה נתיב אחד בלי ונתיב אחד בלי, בסדר, הבנתי.
זה התייחסות משפטית שמסכים להציג
אותה. אנחנו מבינים, זה התייחסות משפטית אחרת, אתם משפטנים. אנא אפילו את ההתייחסויות השונות שלכם למסלולים השונים. אנחנו אומרים, תיתן לנו, אני לא מסוגל להבין את זה. אני אומר לך דבר פשוט, אופציה כזאת, אופציה כזאת.
כן, נתניהו אומר כמה פעמים במהלך הוויכוח הזה,
מה לא הגיוני בבקשה של ראש הממשלה?
ראש הממשלה אומר במהלך הדיון הזה כמה פעמים, אני לא מצליח להבין מה לא ברור, לא מסוגל להבין את חוסר ההבנה של הבקשה שלי.
בוא נסביר לראש הממשלה. יש מאבק לחיים ולמוות מבחינה פוליטית, משפטית של מנדלבליט. בעניין הזה, כל כולו מגויס, גם ישיבות הממשלה, הוא כבר הוכיח את זה, הוא כבר נעל אותו פעם אחת. נתניהו מוכיח לו שבפעם הבאה הוא לא ינעל אותו, אלא הוא יצטרך להביא לו הסברים לכל כיוון. בואי נגיד ככה, הוא לא יביא, כי מנדלבליט נלחם.
רגע, עכשיו יכול להיות שהוא יביא. רגע, ראש הממשלה אמר, תביאו לי.
לא יביאו, מוריה,
שנייה,
לא
רגע,
יביא.
ראש הממשלה ביקש להביא בפניו כמה, כן, הוא ביקש להביא בפניו להיערך לכל האפשרויות, להיערך לכמה תרחישים אפשריים. ממה שאני מבינה, הייעוץ המשפטי קיבל את הבקשה של ראש הממשלה ויבצע אותה.
כן, הזנב שמקשקש בכלב, אתה זוכר את זה? פשוט התבלבלו שם היוצרות, איך נגדיר את זה? תזכרו תמיד, אני אמרתי לך, לא יהיה דין צדק בירושלים, ומנדלבליט יעשה ככל שביכולתו.
ובוא נראה, אולי כדי... יביאו כמה אפשרויות עכשיו, כשהם מתעקשים, אז
מבין. אני אלמד אותך לגבי משפטנים. נחזור. משפטנים יכולים לחבס לך כל דבר, ולהוציא כל כביסה מלוכלכת או נקייה, כפי שהם רוצים. אני גם למדתי משפטים, אני גם עוסק במקצוע, אני גם מכיר איך עובדים.
כן, מוריה,
ורק
לסיום.
ורק נחזור על השורה התחתונה, אין החלטות בתום דיון, כן, הקבינט הזה, כן. הדיון יחדש מחר.
איך יהיו החלטות? איך יהיו החלטות?
מחר.
איתנו שחר. יש ראש ממשלה, בוא נתקדם, בוא נתקדם שנספיק.
יש פריטטי ברגע שהוא נעל את
ברדוגו, מחר ממשיכים.
לא, הישיבה הזו הסתיימה כי נתניהו היה צריך ללכת לפגישה עם נשיא קפריסין.
ותשמע, ברגע שיש פריטטי ונעילה, לא תהיה החלטה, תהיה
הצבעה. בעזרת השם ניפגש מחר ברדוגו בלי נדר.
בעזרת השם.
אין לנו ברירה, ירון, אתה ואני.
איתנו שחר תורג'מן, שחר הוא יושב ראש התאגדות רשתות המסחר, האופנה והסעדה, הסעדה, שחר שלום.
שלום, ערב טוב.
תשמע, אנחנו בעניין הזה כבר שנה. מה שבאים ואומרים אנשי משרד הבריאות, תן לנו שחר עוד 10 ימים, לא חודש, לא חודשיים.
צריכים לבקש ממנו.
רגע, שנייה, ברדוגו, תן לי, אבל תן לי, רגע. אחר כך אתה תשאל מה שאתה רוצה. אומרים בהיגיון... אנחנו צריכים מרחב מחיה בעניין הבריאותי. למה אתם מתנגדים לזה?
כי אומרים לנו את זה כבר כל השנה, כל פעם, בכל סבב.
אבל הפעם יש חיסונים.
נו, אז מה? נו, אז מה הם אומרים לכם? כי יש מצב של תחלואה ואנשים מתים. מה זה, עניינכם אתם?
ברדוגו, אצלך זה הזמה, ואצל המסחר בישראל, שכבר 100,000 עסקים
מוסמדו. אז רק רגע, בגלל שיש לך במחסנים מעילי חורף תקועים, רק רגע, אני שואל אותך ותענה לי בהמשך. רגע, תענה לי תכף. אז אתה תכף תענה. בגלל שיש לך מעילי חורף וחולצות חורף ונעלי חורף, אז אתה תגרום לתמותת יתר בישראל ולסתימת בתי חולים?
אז התחלנו עכשיו אליפות עולם בדמגוגיה. זה מה שאתה אומר לי.
בוא תענה.
שאלתי אותך שאלה, תענה לי.
אז אתה תקטע אותי ברדוק, כשאני מתראיין אצלך מעט לעת, אתה שואל שאלה וגם עונה. שאלת, תן לענות. שאלת שאלה, למה?
תראה, 10 פעמים אתה אומר, שאלת, תענה על השאלה כבר, אל תיכנס לעניינים אישיים, רק רגע, שחר, אם תיכנס איתי לעניינים אישיים, תאמין לי, אתה תצא מופסד. אל תיכנס לעניינים אישיים.
ברדוגו, כשאתה מראיין אותי, תסתיר את דף המסרים של ביבי נתניהו שנמצא אצלך, ותן לי לענות על השאלות.
100%, זאת אומרת, אתה, רק רגע, זאת אומרת, אתה, אני רק רגע רוצה לדעת,
בדף המסרים,
אני מגיע מוכן לרעיונות, אתה מגיע, אני רוצה לדעת דרך אגב, ממשרד יחסי הציבור שלך, איזה עורכי דין קבעת ולקחת למערכה הזו, והאם חלוקי האופנה של חופנת החורף שלך יותר שווים מהחיים שלי.
אני אשתדל לענות לך, אני מקווה שנזכור את כל השאלות.
בוא תענה אבל העניין, בוא נתחיל כבר עם העניין.
תתבייש לך על מה שאמרת קודם, ואני מציע לך להתבייש מאוד מאוד. אתה וכל החבורה, כל חבורת הכסף הגדול שעומדת מאחריך.
ירון, אתה מוכן לתת לי לענות או שאני לא יכול לענות?
אנחנו מנסים לשמוע, אבל תענה.
אתה יכול לרדת גם. אם אתה רוצה, אתה יכול לרדת.
שנייה, תענה.
אתה יכול לרדת.
אבל שחר, תענה.
100,000 עסקים הושמדו, לא נסגרו, מתחילת המשבר הזה ועד היום. ואחרי 100,000
עסקים שושמדו... כמה כסף קיבלת? תראה, אם אתה לא רוצה לרדת, אני אגיד לך, כמה כסף אתם, אנשי עסקים, קיבלתם? כמה כסף אתה, שחר תורג'מן, מה אתה, נעלי בריל? כמה כסף קיבלת? אתה יכול לרדת. תקשיב לי טוב. לא, תקשיב לי טוב. ברגע שדיברת על דף מסרים, אתה יכול לרדת. תתבייש לך. אני רוצה לדעת, תענה לי רק מי יועצים המשפטיים שלך, כמו ששכרתם אז את מרידור. לא תשתוק רגע. תשתוק רגע, אני שואל את השאלה. מי אנשי יחסי הציבור שלך?
אמרת לי לשתוק?
לא לך, לא. אמרתי לא.
רבותיי.
לא לך, חס וחלילה.
בוא נוריד קצת, בוא נוריד קצת את זה.
אני רוצה לדעת מי אנשי יחסי הציבור שלך, מי עורכי הדין שלך, מי אנשי הכסף שלך.
בוא, תן לו חצי דקה לדבר.
אני אענה לך על כל השאלות ברדוגו, לא אתחמק בשום
שאלה. לא, אל תענה לי על שאלות, אתה לא ראוי לענות לי על שאלות, כי אתה מדבר נמוך מדי, ואני עוד יוכיח לך מי מדבר עם דפי מסרים של כסף, ומי עומד עם הרבה כסף גדול, ומדבר בצורה
שחר, השאלה המרכזית זה עניין החולים, אם אתה מוכן לקחת את זה.
אני רוצה לענות עוד פעם אחת, אני אענה, אני מבקש רק שלא יפריעו לי, כי אני אענה ברצף על כל השאלות. אחד, אמרתי, שאלתם למה 100,000 עסקים הושמדו מתחילת המשבר. כל יום סגר, אני רוצה שתבינו, כל יום סגר, 600 עסקים מושמדים בישראל. יש כרגע 150,000 אנשי עסקים, דרך כלל עסקים שמרביתם קטנים ובינוניים, שמסתובבים בינינו, 140,000-150,000 זומבים מתים מהלכים, שיש להם מטר חובות שהם לעולם...
דמגוגיה, דמגוגיה מה שאתה מדבר, דמגוג.
זה אוקיי, בסדר, עכשיו בוא נמשיך לענות על
השאלות. אתה דמגוג, תיקח את דף המסרים שלך,
אתה רואה מה הרופאים, דיברנו פה עם דוקטור סגל, אתה יודע מה הוא מדבר על אנשים צעירים שנמצאים עכשיו במחלקות?
אני שומע, אני אומר, אז אני מקרה, פתחנו את המסחר בשבוע שעבר, פתחנו, סך הכל לקחנו 3 קניונים כדי להריץ תו ירוק, ניסיון לתו ירוק דרך הראשון בעולם שנעשה.
כמה עסקים נסגרים בשנה רגילה, מר שחר תורג'מן? כמה עסקים בשנה רגילה בלי קורונה נסגרים? כמה כסף קיבלת מהממשלה ואתה לא עונה לי? מי אנשי יחסי הציבור שלך? מי עורכי הדין שלך? ומי הדמגוגים שמנהלים אותך?
ברדוגו, אני אענה לך על כל השאלות.
אתה תענה לי.
בוא תענה, נוס, תענה.
משרד יחסי הציבור שזה משרד שר ישראלי, זה משרד בינוני, צנוע ומוכשר. אין לנו ייעוץ משפטי שמלווה אותנו כרגע. כמה כסף קבוצת בריל קיבלה? קבוצת בריל מגלגלת 600 מיליון שקל, והיא קיבלה עד עכשיו כספי מדינה פחות מ-700,000 שקל. זה בדיחה יחסית לכסף שאנחנו מגלגלים. אני אדריך על כל השאלות, אני רוצה להמשיך ולדבר על הדברים היותר מהותיים בעיניי, שהם יותר רציניים. אתה יודע, אתה יכול לבדוק כל מה שאני אומר מוקלט ואמיתי. וכן.
גם עכשיו, בפעם שעברה לא אמרתם עכשיו, שמרידור ייעץ לכם, וגם לא אמרתם מי משרדי יחסי הציבור שהיו איתכם, גם אז דיברתם.
ברדוגו, אתה עושה אותך אותה טעות, אני מוקלט.
אתה אל תפגע ביושרה שלי, היושרה שלך היא, איך אומרים, לא עמדה לידי ביטוי בפעם הקודמת.
תן לי להמשיך, תראה.
היא לא עמדה, לא, אני לא אתן לך להמשיך, אני הייתי מוריד אותך מהקו. רק יש פה את ירון, רק יש פה את ירון שמשאיר אותך, ואני מכבד את ירון. אני הייתי מוריד אותך מהקו כבר מזמן. ברגע שדיברת, כפי שדיברת, אני צריך להוריד אותך.
אני,
אתה פשוט חצפן. היושרה שלך הביאה למתים.
אתה מוזמן להוריד אותי בשידור חי.
אני יכול להוריד אותך, ירון לא מוריד אותך.
אני אתראיין, אשאל שאלות ואני תשובות, מתי שאתה רוצה להוריד
אותך. אתה לא ענית לי לשאלה אחת לפני שאנחנו נפרדים.
אם קיבלת כזה מעט כסף, כנראה שההפסד שלכם לא היה כזה כל כך גבוה, אמר בריל. אם קיבלת כל כך מעט כסף, כנראה שההפסד שלכם לא היה כזה כל כך גבוה.
אני קיבלתי, ואני אגיד לך למה קיבלתי הרבה כסף. אתה שוב פעם מניח הנחות עבודה לא נכונות, ואתה לא שולט בנתונים. אני קיבלתי מעט מאוד כסף, כי אני פועל במודל של זכיינות. לא, 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 לא.
כי אתה עובד במודל של זכיינות, בוא תסביר.
אני עובד במודל של זכיינות, תפעולית, זכיינים. הזכיינים שלי קיבלו, הזכיינים שלי, שהם אלה שסוחרים.
אז הם קיבלו.
כל אחד, יש לי 230 סניפים, 200 זכיינים, כל אחד...
תגיד, פתחת 3 קניונים, באישור של מי פתחת קניונים? מי נתן לך את הרשות הזו? מה, אתה ממשלה?
אני לא ממשלה, אף אחד לא נתן לי את האישור הזה, אבל הייתי ילד טוב ירושלים, 180...
ילד טוב ירושלים שעבר על החוק.
שעבר על החוק. אתה אומר ילד טוב, אתה ילד רע. פתחת את זה בלי החוק. בצע כסף במקום חיי אדם. זה מה שאתה אומר. הגעת לכאן לעשות פאודה. פתחת בניגוד לחוק, ואתה אומר לי, אני ילד טוב. מי אתה בכלל שתפתח קניון? מי אתה בכלל שתפתח קניון?
אז אני אגיד לך מי אנחנו, מי אנחנו. אנחנו קבוצה.
מי אתה שתעבור על החוק? מי אתה שתסכן אנשים?
אתה שואל שאלה, אני עונה תשובה. אני אגיד לך מי אנחנו. אנחנו, זה רשתות המסחר, אופנה והסעדה. 400 רשתות, 18,000
חנויות. אז מה, התייעצת עם רופאים? מי הרופאים שהתייעצת איתם?
רגע, תן לענות, אתה לא עונה, אתה לא
מבקש לענות. אתה, מה אתה אומר?
אתה לא נותן להגיד...
אתה פשוט אחד שעבר על החוק, יש לזה שם למי שעובר על החוק.
אבל המאזינים שמעו את מה שיש לך להגיד, אולי שיש בו גם מה שהייתי לומר. אנחנו, 400 רשתות, 18,000 חנויות שהיו סגורים,
אני אומר לך, אתה אדם מסוכן, אם אתה פתח את החנויות, אתה אדם מסוכן, סיכנת את הציבור.
שחר, לסיום,
אתה אדם מסוכן, אני אומר לך, אם על פי החוק אתה עברת על החוק, אז יש לזה שם טוב מאוד.
שחר, האם אתה מוכן ללכת מחר, שנייה, תאזין לי, האם אתה מוכן מחר לבקר 10 דקות אצל דוקטור סגל במחלקת קורונה בתל השומר?
ותיקח איתך את חלוקי החורף.
נהיה ברדוגו, תן לי רגע.
האם אתה מוכן, ירון, לספור את 150,000 זומבים מתים מלכים?
אתה לא עונה לי. אתה מוכן ללכת אליו ואולי תשנה דעתך?
אני אומר שוב פעם, אנחנו תקשיב טוב למה שאני אומר, ואני אסביר, תתני דקה בבקשה, אפילו פחות מדקה.
לא מעניין אותך חיי אדם, רק כסף, זה מה שמעניין אותך, כסף, כסף, לא חיי אדם.
אתה יודע אם אתה מדבר, ברדוגו, אתה מדבר עם יושב ראש דירקטוריון שכיר, אין לי לא רבע מניה ולא חצי מניה באף חברה.
לא ענית לי על דוקטור סגל.
לא ענית על השאלות, אתה בן אדם שעבר על החוק.
לא ענית על דוקטור סגל.
אתה בן אדם שעבר על החוק, אתה לא מוכן ללכת לבית חולים,
עונה, אני עונה, אני עונה. אנחנו פתחנו שלושה קניונים, לקחנו...
בישור של מי? בישור של מי?
אבל אני לא יכול לסיים משפט, אני לא אומר...
אתה לא עונה לי אבל, אתה לא עונה, אני שואל אותך אם אתה מוכן ללכת לביקור מחלקת קורונה.
אני מוכן ללכת לכל מקום שצריך ללכת, אני מוכן, אבל אני מוכן, אני מבקש שבתמורה תקחו גם אתה, ולראות, ותראה את 150 אלף...
כמה אנשים נדבקו במהלך שלך, מר שחר תורג'מן השכיר?
אפס אנשים.
אתה מוכן לבטח אותם? אתה מוכן לבטח את האנשים? איך אתה יודע? איך אתה יודע? איך אתה יודע? אתה יודע את זה? אתה עברת על החוק? אתה עובר החוק ואתה יודע את זה? אתה יודע את זה כמה אנשים עברו אצלך?
אני מבין שכל האחרים, כל האחרים שעברו על החוק משך מתחילת המשבר עד ליום שבו אנחנו לכאורה הפרנו תקנה שזה רק ביום חמישי.
אתה הפרת תקנה, אתה יודע איך קוראים לזה? אתה יודע למה, איך קוראים למי שמפר תקנה? לא לך, אני לא אומר לך, כי זה מישהו אחר שיקבע. זה העבריין. מי שעובר על החוק, זה העבריין. לא אמרתי שאתה, לא פניתי אליך. אמרתי מה אומר החוק. מי שעובר על החוק הוא עבריין. לא אמרתי אתה. אני לא אמרתי אתה.
אתה יודע מי יקבע אם אני עבריין או לא? לא, לא, אמרת, נראה לי רגע, אתה רומז.
אני לא רומז לך, אני אמרתי מי שעובר על החוק.
אנשי העסקים, מלח הארץ, משרתים בצבא, משלמים
מה זה קשור?
לא מפרים אף תקנה.
מה זה קשור?
אבל אתה מסרב לקבל את עמדת משרד הבריאות, אתה מסרב לקבל החלטות של משרד הבריאות, שחר. שחר, אתה לא מקבל עם כל המחמאות העצמיות,
אני מכיר הרבה מאוד אנשי עסקים, אל תדבר בשמה.
עם כל המחמאות העצמיות, שחר, אתה לא מוכן לקבל את מה שמשרד הבריאות של מדינת ישראל אומר.
אתה יוצר אנרכיה פה, אתה יוצר אנרכיה.
שנייה. מדינת ישראל שברה סיים עולמים בימי הסגר, אנחנו 190 מסגר.
מה זה קשור? יש חוק.
זהו, סיימנו.
בוא תקשיב טוב טוב, אני מכיר אנשי עסקים יותר גדולים ממך, אתה עושה להם עוול, מי אתה שתחליט בשמם? מי אתה שתחליט בשמם?
אני מבין
שחר, הסתיים הזמן, כי אנחנו צריכים להציג עוד כמה דברים.
עזוב אותך, שחר תורג'מן, תתעסק, לך תתעסק במה שאתה מבין, אל תסכן את הציבור.
עוד מעבר. אווירה אחרת לגמרי, ואנחנו יכולים לעשות את זה, לקחת אוויר, ולהגיד שלום לענבר שעשוע ברניר, שלום ענבר.
שלום, ערב טוב.
דיברנו כמה פעמים על הפרויקט שלכם, את מנהלת שותפה בבית לסולידריות חברתית, הפרויקט הנהדר הזה שבא לעזור לעסקים. כמה כסף כבר חילקתם? מצטער על השאלה, אבל זה דבר שהכי מעניין.
חילקנו קרוב ל-20 מיליון שקלים עד עכשיו, מתוך 100 מיליון שקלים, בעצם שכולם הולכים לעסקים קטנים מתחילים בישראל, שקמו מ-2019 עד 2020.
משפחת שעשוע זה פרויקט שלכם.
100 מיליון שקלים כסף חי, נכון?
נכון, זה הכל מענקים שהולכים לתמיכת העסק.
זה לא שמתקזז לך מפה, אני נותן לך מפה, אני תחזיר לי את זה בהלוואה משם. שום דבר, כסף חי, נכנס לי לחשבון, לא חייב לך כלום אחר כך.
את יכולה לשתף אותנו וקצת לחשוף אולי דוגמה או שתיים לעסקים כאלה?
בטח. קודם כל אני אגיד שנבחרו 2,300 עסקים, אז יש המון המון סיפורים, שכל סיפור הוא מאוד מעניין. בעצם יש לנו לא מעט עסקים חברתיים, שזה מדהים לראות. בעצם אני כן אציין שהם נבחרו בשיטת בחירת עמיתים, אותם עסקים. בעצם עסקים שנרשמו למיזם בחרו אחד את השני. אז זה מעניין לראות שעסקים בחרו בעיקר עסקים שהם חברתיים, שעושים טוב, בעצם מעבר לעצמם. אז סתם אני יכולה לתת דוגמה על עסק חברתי שהמטרה שלו זה לשפר אפשרויות תעסוקה לאנשים עם אוטיזם. יש בעצם עסק שפונה לאנשים שלא נגישים למסכים, ועוד כל מיני עסקים שבאמת המטרה שלהם זה לעשות טוב.
זה עסקים שהיו קיימים לפני 2021 ונקלעו לקשיים.
נכון, בעצם עסק שכבר פתח את הדלת, עוד לא הספיק להפעיל אותו, וכבר הקורונה תפסה אותו ככה ופגע בעסק, והמטרה שלנו זה באמת לפגוש אותו ולהצמיח אותו ולתת לו איזשהו ליווי פיננסי, באמת כסף לחשבון הבנק של העסק, לגמרי כדי שיוכל לשרוד ולהצמיח את העסק שלו.
האמת זה מרגש, בעיקר לאור הרעיון הקודם ששמענו פה, זה ממש מרגש.
יש עסקים שאת יכולה להגיד, זה הציל אותם כבר?
כן, למרות שאנחנו עוד בקשר איתם, בעצם הכסף נכנס בפעימות, יש פה מענקים של עד 50,000 שקלים, אז בינתיים רוב העסקים קיבלו פעימה של 10,000 שקלים, אני כבר יכולה להגיד שיש עסקים שפנו אלינו ואמרו, הנה בבקשה, תצאנו ליין חדש של מוצרים בעזרתכם.
אם בר, מס הכנסה יבוא ויבקש מהם לשלם על זה מס? לא חשבתי על זה קודם.
כן, יש פה עניין של מס, לפי חוקי המדינה, לצערי.
לא להאמין, אתם נותנים 100 מיליון שקלים ובא מס הכנסה ולוקח את ליטרת הבשר שלו מהעניין הזה?
כן, לצערי, חלקם יכולים עוד להזדקות, כי אותם...
כי מה, כי הם מחשיבים את זה כהכנסה?
כהכנסה?
כן, זה נחשב לצערי כהכנסה, זה לא תרומה.
אדוני שר האוצר, אדוני שר האוצר, תקשיב טוב. ירון וילנסקי וברדוגו פונים אליך, עזוב את המסכנים האלה, ותן לאלה, לאנשים המרגשים האלה, משפחת שעשוע, לתת את הכסף בלי לקחת את ליטרת הבשר שלך. שחרר אותנו.
ברדוגו, התחלת לשאול את השאלה הזאת, אמרתי, לא, אין מצב.
אני שאלתי כי מישהו כתב לי את זה בפעם הקודמת, מה, מס הכנסה? אמרתי לו, לא. ואז הוא אמר לי, לקחו לי.
כן, לצערי זה המצב, כן, אבל אנחנו מתמקדים באופטימיות, בחיוביות, שרוב הכסף הולך אליהם, ובאמת רואים שהוא כבר עושה טוב.
תגיד, אינבר, לאנשים יש בעיה בלבקש את העזרה?
כן, בעצם מה שמאפיין את הקבוצת עסקים שפנו אלינו, הם לא עסקים שרגילים לבקש עזרה, הם לא אנשים שרגילים לבקש עזרה, הם נקלעו לאיזושהי סיטואציה, שהם השקיעו את כל הכסף שלהם על עסק חדש, רצו להגשים חלום, וככה לפנות אלינו לא היה הדבר הכי קל. אני יכולה להגיד שבהתחלה גם נתקלנו קצת בקשיים בגיוס עסקים שירשמו, כי באמת היה איזשהו עניין של גם חוסר אמון וגם איזושהי תחושה של לא נעים, שאולי מישהו אחר צריך את זה יותר ממני. אז כן, היה איזשהו קושי. בסופו של דבר אנחנו רואים שאותם עסקים שכן נרשמו, מאוד נעזרים בזה, ויכולים ממש ככה לוקחים את זה בידיים רחבות ומשקיעים, הם באמת נותנים את הכל כדי להצמיח את העסק שלהם, אבל כן.
נוצר קשר אישי גם עם אנשים?
זה בדיוק.
כן, זה ממש חשוב לנו ככה, למרות שיש 2,300 עסקים, יצרנו איזושהי קהילה דרך הפייסבוק, קהילה סגורה של אותם עסקים שנרשמו, אנחנו גם משתדלים להיפגש איתם כל שבוע, כל פעם עם עסק אחר כדי לשמוע, איזה עוד דברים אנחנו יכולים לעשות בתור ארגון כדי לעזור להם. אז כבר בעצם מדובר על לתת עוד כלים אינטרנטיים כמו זומים שיכולים להתרכז בללמד אותם איך לשווק את העסק יותר טוב, כל מיני יוזמות שעולות מתוך הקהילה שזה מאוד מאוד מרגש. הם בעצם נעזרים אחד בשני ומפרסמים אחד את השני, והרבה משתמשים בכספי המענק בתוך הקהילה. סתם אני אתן דוגמה. אם יש מכון פיזיותרפיה שרוצה איזשהו צלם לצילומי תדמית, הוא מעל בקבוצה ושואל אם יש צלם בקהל מתוך מקבלי המענקים. אז יש פה איזושהי קהילה שנוצרת, שהיא מדהימה.
תקשיב, זה פשוט... תקשיב, אם האישה הזו, אם הגברת הזאת, אם הגברת הזו, אם בר שעשוע, לא תדליק מסועה, אני לא יודע מי ידליק. אני אומר לך את האמת, לא רוצה להחמיא פה, לא... אם היא לא מדליקה מסועה, אז אני לא יודע מי ידליק פה. גם, אתה יודע, אחרי ששמענו את דוקטור סגל, ואנחנו שומעים את ענבר שעשוע, אל מול שחר תורג'מן. ענבר,
עוד אפשר לפנות אליכם? אפשר עוד לפנות אליכם?
לצערי כרגע סגרנו את ההרשמה, וקודם כל תודה על המילים. כן, סגרנו את ההרשמה, אבל אנחנו עוד פנינו לעתיד, חושבים על יוזמות חדשות בתור הבית לסועדה חברתית, ונראה. נפרסם ברגע שיהיה משהו.
עדיין אתם רוצים להוציא עוד כסף בתרומות בתקופה הזו?
כנראה לא בחודשים הקרובים, אבל אנחנו עם פנינו לעתיד. העבודה שלנו לא הסתיימה.
טוב, הפועל שלנו זה לעזור בעניין הזה של מס הכנסה, כי חייבים לפתור את זה.
לא, ירון, אנחנו הולכים עכשיו על זה, אסור לגעת בכסף הזה במס הכנסה.
ענבר שעשוע ברניר, תמשיכו בעבודת קודש שלכם, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם, ערב טוב. תודה.
עורך אמיר בר שלום, המפיקה רומי לוין, עורך המשנה נבות רבלסי, על הביצוע הטכני יאלי הראל ושי שלם, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון, עורך הדיגיטל חיה אנגל, אחרינו איתי זילבר, איתי.
שלום וילנסקי, שלום ברדוגו. מיד בשורה התחתונה נביא פרטים לראשונה על, שימו לב, הופעה של ברי סחרוף שנערכה אתמול בלילה בניגוד לתקנות הקורונה בבסיס, באחד מבסיסי חיל האוויר. כל הפרטים מיד בשורה התחתונה, וגם נהיה עם ציפי פינס על מתווה פתיחת עולם התרבות, האם הוא בכלל ריאלי, וגם איך חוגגים הזוגות את הוולנטיינס בימי קורונה כשאין אפשרות לצאת לשום מקום. כל זאת ועוד מיד בשורה התחתונה.
תודה ברדוגו.
תודה וילנסקי.
גלי צהל כבר 70 שנה.
קיבלתם את המנה השנייה של חיסון נגד נגיף קורונה? נפלא. אתם זכאים לתעודת מתחסן המקנה לכם פטור מבידוד. רק לאחר 7 ימים ממתן המנה השנייה של החיסון, ייכנסו לאתר משרד הבריאות או לאתרי קופות החולים. שימו לב, רק תעודת מתחסן מקנה פטור מבידוד. החיסון הוא הדרך לנצח את המגפה. מידע נוסף באתרי קופות החולים ומשרד הבריאות. מגיש משרד הבריאות.
בעל עסק קטן או בינוני, המשכת להעסיק עובדות ועובדים בתקופת הסגר? בדוק עכשיו את זכאותך למענק שימור עובדים. בעלי עסקים שפעילותם נפגעה יוכלו לקבל מענק של 5,000 שקלים בהתאם לכללי המענק על כל עובד שהמשיכו להעסיק בחודשים ספטמבר עד אוקטובר. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או חייגו למוקד כוכבית 8104. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה